קצרה, השיעור יהיה לעילוי נשמת משה מוסא בן דוד, שהיום זה האזכרה שלו. מסופר על דוד המלך ששאול רדף אחריו, רצה להרוג אותו. וכתוב שדוד היה הלך לפגוש את שמואל בניות ברמה. אומרת הגמרא, אומר המדרש, אני לא מבין, בניות זה בדרום ירושלים, רמה זה בצפון ירושלים. איפה הוא פגש אותו? בדרום או בצפון? עונה הגמרא שני פירושים, אחד לענייננו, שהוא באמת פגש אותו ברמה, כי שמואל גר ברמה, ותשובתו הרמה תקישם ביתו. אבל עסקו בנויו של עולם, הם כל הלילה ישבו ועסקו בבית המקדש. עכשיו בואו שנייה אחת נחשוב רגע, שאול כן, רודף אחרי דוד, דוד בסכנת מוות מיידית, דין רודף. זה מה שיש לך בחיים לעשות, לחשוב עכשיו על בית המקדש? לשבת לילה שלם ולעסוק בחשבונות של נויו של עולם? דבר עם שמואל על איך להחזיק מעמד בחיים. זה הסיפור עכשיו, נויו של עולם. מכאן למדנו שהזמן הכי טוב לעסוק בנויו של עולם זה דווקא בזמן שזה כביכול לא אקטואלי, כי אז אפשר באמת לראות את הדברים כמו שהן, בלי שיש איזה לחץ חיצוני לראות את הדברים מתוך איזשהו נגיעה אישית. אז דווקא בזמן שזה לא אקטואלי, יותר טוב לחשוב על זה אז. דוגמה נוספת לדבר, לפעמים כשאדם מרגיש שמדברים עליו, אז הוא לא יכול להיות אובייקטיבי, כי הוא נוגע בדבר. כדי שאדם יוכל באמת להעמיק בסוגיה, הוא צריך לצאת מהסיפור של עצמו. לכן גם בהרבה ימים אחרים אנחנו יודעים שדווקא בזמן שבו הדברים הם לא אקטואליים, הכי טוב לחשוב עליהם אז, כי אתה נקי באמת, אתה יכול באמת לבחון את הדברים כמו שהם. לכן יוזמה ברוכה מאוד של צוות בין המצרים לעסוק בחתונות דווקא השבוע. זה מצוין, זה ממש זמן מצוין לעסוק בו בחתונות, דווקא בזמן שבינתיים צלנו הרב דבון ליבנו אי אפשר להתחתן, זה הזמן לעסוק בדברים בצורה נקייה, בלי לחץ. אז לכן תודה רבה, יישר כוח זה שזיכיתם אותי לעסוק בדבר הזה. והייתי רוצה ככה באמת לעסוק, לעשות ריצה מהירה קטנטנה על ענייני חתונה, ואחר כך נעסוק בהלכות כיסוי ראש, שזה בעצם ההשלמה שאנחנו ניסינו ולא כך הספקנו במהלך השנה הרגילה. אנחנו עכשיו מחפרים על הדבר הזה, והייתי ככה ממש נוגע בכמה נקודות שקשורות להכנות לחתונה, ואחר כך נעסוק בכיסוי ראש, בסדר? אז כמה דקות, אולי רבע שעה, אז זה, ואחר כך ניכנס לסוגיה עצמה. דבר ראשון, אולי באמת אפרופו נויו של עולם, אנחנו יודעים שחתונה יש בה שני מישורים. יש מישור אחד שנקרא בחילונית, הוא נקרא זוגיות, בדתית זה נקרא שכינה ביניהם, ויש מישור שני שנקרא הורות. וכשזוג מתחתן, בדרך כלל הוא פותח איזשהו מסלול כפול, גם המסלול של הקשר שבינו לבינה לריבונו של עולם, וגם הקשר שבינם לבין הדור הבא. שמעתי ממש לאחרונה שאיזשהו רב אמר שאם נזכה שבכל דור יהיו 10 ילדים, אז בדור שישי יש 1,000,000 צאצאים. זה החשבון, 10 ילדים, 100 נכדים, 1,000 נינים, 10,000 בני נינים, 100,000 צאצאים, מתחים אישי מה שנקרא, ומיליון שישיסטים, נכון? זה החשבון. תוך 6 דורות יש 1,000,000. תחשבי רק איזה כובד אחריות זה. אפשר להתעלף רק מגודל האחריות, שאת שורקת פתאום 1,000,000, 1,000,000. עכשיו זה לא בדיוק 1,000,000, נכון? כי זה 1,111,000 ו-111, נכון? כי זה הולך כל פעם, זה כאילו כולל הדור הקודם גם. אבל זה נניח, יש כאלה שלא הלך, 8 ילדים רק, מה נעשה? אז זה, ברוך, זה באמת זכות מאוד גדולה, ובהקשר הזה מאוד כדי לדעת שעד לפני כמה וכמה שנים היינו בגדר של שומר פתאים השם. כוונה, קשר לילדים. אנחנו מתפעלים שהם יהיו בריאים ושלמים. לך תדע. אז משתדלים שהם יאכלו בריא, שהם שים לב וכל מיני דברים וזה. אבל בתחום של גנטיקה לא ידענו כלום. היה, כשאני הייתי חתן צעיר, אז היה אז בדיקות של טייזקס. אחרי החתונה, אז הוא היה הולך איזה מרפאה באזור גאולה בירושלים, ובודקים טייזקס, היה משהו אחד בודד שאפשר לבדוק, וייחוד אחרינו השכנזים היו יותר, ככה בסיכון לדבר הזה, וזהו. לאט לאט ברוך השם הדברים התפתחו מאוד. והיום בהרבה מאוד מקרים אפשר לדעת מראש שהזוג הזה בסיכון, בסיכון גנטי. לכן אני חמש אומר את זה בדרשי פרק מכיוון שיש פה כאלה שלא היו איתנו בחורף, רק נאמר שאני לא מכיר גדול בתורה בדור הזה שמסתייג מדור ישרים. לא מכיר דבר כזה. חשוב והגיוני מאוד ומתבקש ונצרח לבדוק בדיקות גנטיות לפני החתונה. זה לא אומר שאם דור ישרים קבע שאתם מתאימים, אתם חייבים להתחתן. אין חובה להתחתן. רק הוא אומר, אין מניעה. זה כל מה שהוא אומר, שאין בעיה בדבר. זה גם לא אומר, דרך אגב, אפילו זה לא אומר שאם דור ישרים קבעו שיש בעיה גנטית, זה אומר שאין חתונה. לא בהכרח. רק נדע שיש לזה מחירים מסוימים. שיש דרכים היום, ברוך השם, כל מיני דרכים, ביולוגיות ואחרות. אבל רק נדע לקראת מה הולכים. הדבר הזה הוא מאוד חשוב, מאוד מאוד, ולכן כדאי מאוד לפני שזה אקטואלי כבר לבדוק דור ישרים. למה עדיף לפני? ולמה עדיף לבדוק את אחרי שיש לך מספר מכיתה ת' או לא משנה, כשאת עשית בדיקה את קיבלת מספר, כדאי לבדוק אותו לפני הפגישה הראשונה. למה? כי יש זמן שבו זה בלתי אפשרי, בלתי נסבל לבדוק את הקוד הזה. אני אסביר רק עבור אלה שלא כל כך מכירות. דור ישרים בעצם זה ארגון שעושה בדיקה גנטית לכל אדם, איש ואישה, והוא רושם קוד. זאת אומרת, הם בעצם יודעים למה את נשאית. כל אחד מאיתנו כאן בחדר הזה נסע למשהו. כולם, כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו נשאות מסוימת. חלק מהדברים הם לא חשובים, כי זה נשאות לדבר שהוא קל. נניח לדוגמה, אני מעריך שבהרבה בתים, אם להורים היה משקפיים מגיל צעיר, הם יודעים שלהם כן, בגיל צעיר משקפיים. זה כאילו גורלי כל כך? לא גורלי בכלל, נכון? מצוין. אבל גם זה גנטי. יש כאלה הורים עם בעיות שמיעה, או עם גן של בעיות שמיעה. אז יכול להיות שיהיו כאלה ילדים שיהיה להם גם איזשהו לקות קטנטנה בשמיעה. זה גורלי? ממש לא. יש כאלה הורים, נניח, אני חושב שמי ש... מישהי כאן נניח שהיא בגובה של מעל מטר שבעים, אני מעריך שגם ההורים שלה כנראה שגם הם מעל מטר שבעים או לפחות אחד מהם, גם זה גנטי, זה גורלי ברור שלו. יש דברים שהם גורליים, ממש גורליים, לא גורלי לכל אחד, אלא בחיבור שבין שני הגנים זה יוצר משהו משמעותי מאוד. כוונה, יש מחלות שקורמות למוות לדוגמה, או לנכויות קשות מאוד, ביסורים קשים עד מוות. ולכן דור ישרים זה ארגון שבעצם עושה לכל אדם בדיקה גנטית, עולה, נקרא זה, זאת אומרת יוצר מפה גנטית לכל אחד שהיא סודית, ויש לך קוד, את מקבלת קוד מספר ביתו ובזמנו, ללא לחץ, יש מועמד, מתקשרים למוקד של דור ישרים, אני קוד כך וכך וכך שש ספרות, הוא קוד זה וזה וזה שש ספרות, הם עושים את ההצלבה, תוך 10 שניות אומרים לך אין מניעה או שיש איזשהו בעיה. זה כל הסיפור. אף אחד לא יודע בשום שלב אם זה בעיה אצלו או אצל השני. בסוד נאמר שאף אחד לא ישמע שאם יש בעיה, זה בעיה בשניכם. כי בגנטיקה זה ככה עובד. אבל לא חשוב, כדי שאף אחד לא ידע שעליו כאילו יש איזה קטן במשפחה, אז לא אומרים לך יש בעיה, אומרים לכם ביחד יש בעיה. כי אם זה יהיה נניח אדם אחר שאין לו את הגן הזה, אז לא תהיה שום בעיה. זאת אומרת, אין פה חצי בעיה, כאילו זה, או יש, או אין, מצוין. ולכן, מאוד 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 כדאי לעשות את הדבר הזה לפני הפגישה הראשונה, ולמה? תתארי לך רק, שאת נניח, הציעו לך איזה בחור, בחור מצוין, הכל טוב ויפה, נפגשתם, שתי פגישות. ואז את אומרת, אבל צריכים לבדוק דורש שרים מתישהו, נכון? אם תחכו לזמן שבו תרצו כבר להתחתן, זה דבר שהוא עוול, זה פשוט חוסר אחריות. כי אם חלילה יהיה אז בעיה, מה תעשי אז עם כל הרגשות שלך? זה בעיה אחת. זאת אומרת, אי אפשר אחרי שכבר החלטנו. אם תבקשי איזה חודש לפני שהחלטתם, את מבינה שזה פדיחת העולם, כאילו? זה נשמע, יש בזה, כאילו, נשמע כמו רמז למשהו. זה מוזר, כאילו. אז אי אפשר, נכון? אם תבקשי את זה אחרי שתי פגישות, זה בכלל עזוי לגמרי, כאילו. יש רק פתרון אחד, או שני פתרון. הפתרון אחד זה לבדוק את זה עוד בשלב ההצעה, או טרום, כאילו, ואז אין שום, לא, אין שום אמירה בין השורות, מעל השורות, פשוט זה, זה מה שיש. זה אחד. אפשרות שנייה, זה גם קורה לפעמים כאן בבית מדרש הזה, שאני אומר לה, כשכך שואלים כאילו, אז מה נעשה? אז אני אומר, תגידי לו, שמענו שיעור, והרב אמר שכדאי לבדוק. לא קשור אליי, לא אומר לך כלום. ואז איכשהו יוצאים כאילו מהסיפור הזה. אבל בכל אופן, אם היינו באמת נורמליים, הדבר הכי טוב היה לבדוק את זה לפני, ולבדוק את המספר פשוט לפני. זה הכל, זה כל כך פשוט. אלא מה, שאנחנו מנסים להיות אוי ברכוכם. מה הכוונה? אנחנו מנסים להתחתן מהר כמו חרדים, אבל לבדוק כמו חילונים. כי את מבינה בטח שסלע, ברוך השם, בציבור החרדי, נכון, אצל החסידים לדוגמה, הם נפגשים ממש מעט. אבל את מבינה איך הוא מגיע לפגישה הראשונה? הוא מגיע עם אנציקלופדיה, חמישה כרכים עלייך. מי חדר לדעת אדם, הכל מתועד. הוא יודע בדיוק, הכל. נשאר לו רק את ה... האם יש כימיה ביניכם? מציע, זה אפשר באמת בכמה שבועות. בקטע החילוני זה קצת שונה. אבל פשוט חיים ביחד 10 שנים. לא שאז בודקים את הכל, אבל כאילו יותר מכירים מאשר... אבל אנחנו... את רוצה... להתחתן מהר, מה זאת אומרת, מה 10 שנים עכשיו? צריכים להתחתן מהר. וגם אני לא רוצה לבדוק, כי זה לא טבעי, זה לא זורם, כאילו. אז את צריכה לדעת שיש בזה מחיר מסוים, ולכן כדאי מאוד, לפחות בעניינים שהם ממש בסיסיים, לבדוק מראש. לבדוק דורש שרים מראש. אם יש איזושהי בעיה גנטית ידועה במשפחה, עדיף לא דורש שרים, עדיף ייעוץ גנטי. זאת אומרת, אם יודעים חלילה על קרוב מקיבה ראשונה או משהו כזה או איזשהו משהו שמסתובב במשפחה, אז כדאי מאוד שיהיה בדיקה ספציפית לזה. ואז הולכים פשוט קופת חולים, זה חינם היום דרך אגב, ועושים ייעוץ גנטי. אז זאת, זה עניין ראשון שקשור לחתונה, וזה קשור גם למבט קצת יותר, נקרא לזה מיושב, קצת יותר רציני על הדבר הגדול הזה שנקרא בית בישראל. זאת נקודה אחת ראשונה. נקודה שנייה, אחרי שנפגשים יש כידוע כמה דברים שעוברים ביחד, גם מבינים את הכיוון המשותף, אם יש כיוון משותף, אחר כך גם מזהים שיש איזו התאמה וכימיה בינינו, ואנחנו כאילו כיף לנו אחד עם השני, ואז מחליטים להתחתן. אני הייתי רוצה לצאת משם, בסדר, מהשלב הזה, הוחלט להתחתן, ברוך השם. רק ממש במשפט אחד נאמר שהוחלט להתחתן הזה כדאי שיהיה גם כן בפורמט, לא פורמט חילוני. כאילו אין צורך עכשיו בהפקה הוליוודית שאת מסכימה להתחתן איתו. זה לא שייך לחברות עמוקה, כאילו. אם אנחנו באמת חברים טובים, אז לא צריכים שואו. ובטח לא צריכים לתעד את זה ולפרסם את זה לכל אנשי הקשר שלי. זה לא קשור, זה כאילו ביני לבינה, זה אישי. לכן ככל שאנחנו יותר בקשר עמוק, אנחנו צריכים פחות את הקשקושים האלה. מחילה מכבודכם, ואני יודע שזה בהרבה מקרים, לפחות בנים ככה מתלוננים, שיש לבת איזשהו חלום כאילו מכיתה, לא יודע איזה כיתה, ואז הוא חייב לרצות אותה, כאילו, כי היא ציפתה לזה כל החיים, היא חלמה ש... הצעת נישואין תהיה, אני יודע, על האברסט או משהו. לא צריך, זה פשוט שטויות, במיץ עגבניות, להפך. לפעמים זה אפילו מעקר את הקשר באמת. כי כשיש קשר אמיתי, אז לא זקוקים לכל הגינונים האלה. אני חושב, אני מעריך, שוב, בהקשר לתמיד אני נזכר ברבי עקיבא, שהוא באמת מורה דרך שלנו בהקשר הזה, בטח לבוגרות בני עקיבא זה ודאי אמור להיות. אז מובא בחז"ל, מסכת כתובות, כתוב שכאשר רבי עקיבא הלך ללמוד תורה 24 שנים, כי אשתו שלחה אותו הרי, והם חיו בעוני מאוד גדול, ואז מי שהלך, אז לא היה קצבאות או משהו, אז אשתו חיה בעוני 24 שנים, וגידה ילדים לבד, ממש לבד. וכשהוא הגיע אחרי 24 שנים, אז מה שהיה שם, זה באמת דבר שאנחנו לא מכירים כן היום. היה מצב כזה, הזוי, שבו יש ראש ישיבה אחד בעם ישראל. כאילו יש ישיבה אחת, ישיבת רבי עקיבא, ויש ראש ישיבה אחד שהוא מאגד את כל לומדי התורה בעם. איך יודעים את זה? מכיוון שכתוב שאחרי שהמתו תלמיד רבי עקיבא, כתוב, היה העולם שמם, היה שממה מוחלטת. עד שרבי עקיבא הלך ושמח עוד 5 תלמידים באזור הדרום. זאת אומרת, בעצם לומדי תורה התרכזו בישיבה אחת, רבי עקיבא, גדול הדור היחיד. אוקיי, אז הוא מגיע לעיר עכשיו אחרי 24 שנים, ואשתו יצא לקראתו, כמו כל העיר, כולם יצאו לקראתו, גם אשתו יצא לקראתו, עם חלוק. אז השכנות אמרו לה, מה את נורמלית, כאילו, תשאי לי איזה סמלה מאיזה שכנה, בעלי חוזר אחרי 24 שנים, תתלבשי. אז היא ענתה בארבע מילים, אבל אל תעלבו מזה, זה עמוק. היא אמרה, יודע צדיק נפש בהמתו, ככה היא אמרה. היא לא חשבה שהיא בהמה, ממש לא חשבה שהיא בהמה. רק היא אמרה, הקשר בינינו כזה עמוק, שזה לא משנה. היינו ביחד בגורן, שנים גרנו בתוך הקש, התבן. זה באמת לא משנה איך אני אתלבש. אנחנו חברים ממש טובים, לא צריכה להרשים אותו. אנחנו בסדר, ממש חברים נאמנים. זה נכון שבסופו של דבר הוא קנה לעיר של זהב. גם כתוב דרך אגב שבסוף ימיהם הם עלו למיטה בסולמות של זהב. התלמידים אמרו, רבי בישתנו, זה מוזר, כוונה, זהו, אתה אומר בסוף ימיהם זה לא בדיוק סולם. כן, נכון, יפה מאוד, נכון, את צודקת, לא בסוף אלא בהמשך ימיהם, נאמר. או סולמות אולי זה רק איזה כאילו דרגש קטן, שרפרף כזה אולי, זה היה יותר סולם. אבל בכל אופן, אז אמרו לו, רבי בישתנו, אמר להם, הרבה צער מצטערה עמי בתורה. אל תדאגו, זה בסדר גמור. אני מסתדר איתה. היא הוכיחה שנים של מסירות נפש. אל דאגה, הכל בסדר. בקיצור, שורה תחתונה, ככל שאנחנו יותר חברים טובים, אנחנו צריכים פחות גינונים חיצוניים. וזה בא ידי ביטוי גם בין השאר בהתחלת הדרך. לכן אם הוא באמת חבר טוב שלך, לא צריכים לא מופע ולא צלמים ולא תפוצת נאטו, לא צריכים את זה, שטויות. זה אפילו באמת, זה כאילו מוציא את העוקץ מהעניין. כי ככל שזה יותר עמוק, אז זה יותר אישי, זה בינינו. לכן אל תחלמי חלומות כאלה שהם לא קשורים בכלל באמת לבית של תורה, לבית של פנימיות. זה רק בסוגריים. הוחלט להתחתן, בדרך כלל מודיעים להורים, כי ההורים הם ממש חלק מתוך הסיפור. היינו פעם איזה עניין עם זוג שרצה להתחתן, ברוך השם, והוא היה תלמיד של רב ידוע ומפורסם, והם רצו חתונה נפרדת לגמרי, שישבו נפרד, יאכלו נפרד, ירקדו נפרד. וההורים לא רצו. כל מיני סיבות ההורים לא רצו. אז הוא שאל את הרב שלו, אני לא אגיד את שמו מסיבות שאתם תכף תבינו למה, אז הרב שלו אמר לו, אוקיי, אז יהיו 4 מנות פחות. פחות 4 מנות. זה מה שהרב שלו אמר לו. לכן לא אמרתי את השם של הרב שלו. ואנחנו אומרים שההורים זה לא 4 מנות פחות. ההורים הם בעלי השמחה. עד כדי כך הם בעלי השמחה. שאת נקראת קלה, נכון? יש חתן וקלה? קלה של מי את? של ההורים של החתן. והוא חתן של ההורים שלך. זאת אומרת, בעצם יש קשר מחותנים, זה ההורים. ואתם רק שגרירות כזה. כאילו יש קשר בין בתים, שהוא בעצם נקודה כאן, ועכשיו כדי שהקשר הזה יהיה יציב, אז צריכים שזוג יסכים לחיות ביחד, יסכימו. גם בהזמנה ההורים מזמינים, נכון, היום יש איזה משהו חדש, אצל אחינו החילונים, שהזוג מזמין. אבל עד, בוא נאמר, עד השנים האחרונות זה היה ברור לגמרי שההורים מזמינים. כן.
אמרה לי, אם מצידי
להתחתן ברבנות, אני
מתחתן בעולם
עם
כל
המזמנים
בשביל ההורים שלי,
כי זה
חשוב
להם,
שיחד
יהיה תורה, לא בקטע שטחי, אבל... בקטע טוב. כן, נכון. אז באמת ההורים הם בעלי השמחה, ולכן כדאי מאוד שהם יהיו שותפים למה שקורה. קצת ככה דיוקים קטנטנים, החלטתם להתחתן, זה לא יפה ללכת להורים ולהודיע להם בשידור חי כאילו אנחנו מתחתנים. זה אמנם מאוד יפה לראות את, את הפה הפעור שלהם, אבל זה לא הוגן כלפי הורים. אז מה עושים? עצה טובה, זה קצת נשמע זקן, אבל אל תיקחו את זה ככה, בסדר? עצה הכי טובה, הוחלט להתחתן, כל צד, הכוונה את הולכת להורים שלך, הוא הולך להורים שלו, ואומרים להם, אמא ואבא, החלטתי להתחתן. ואז הם ישמחו, הם יפתחו את הפה הפעור, ואז תהיה להם קצת יותר נוח לשאול אותך שאלות, כשזה בפורום משפחתי. זה שלב ראשון. השלב השני, אתם הולכים ביחד להורים ולהורים, ושוב אומרים להם, אנחנו החלטנו להתחתן, זה איתו, זה הוא. ואז זה הזמן לכל השאלות. זה הזמן לדון, איפה תגורו, ממה תחיו, מה נראה לך, איך להתפרנס בדיוק, כל הדברים האלה. זה עושים כשאתם מול כל הורי כל זוג הורים לחוד. אחרי שכל השאלות האלה כבר נפטרו, אז עבורת מה שנקרא, זאת אומרת, האירוע שבו פוגשים את ההורים של א', את ההורים של ב', הוא אירוע טקסי. כבר אין בו סיכונים, כאילו. כבר עברנו את הכל, הבנו את הרעיון, הבנו שהבת נפלה עם איזה דוס אש כזה, מה נעשה? וכנראה ש... השירה כבר היא לא תהיה בעשור הקרוב. ואז המפגש בין ההורים הוא יותר פורמלי. האלטרנטיבה השנייה היא ששם מתחיל דיון, ולא תמיד זה לפי הזמנה. לפעמים באמצע האירוע המאוד מרגש הזה מתחילות שאלות קשות, כל מיני שאלות קשות. יכול להיות אפילו שההורים לא מרגישים שהחתן מוצא חן ביניהם. אז יפה שעה אחת קודם להסביר להם, לרקח אותם, לשתף אותם, ושלא ינחת עליהם בהפתעה. אף אחד לא אוהב להיות כאילו פורמלי, להיות משהו שאיזה מין כאילו חותמת גומי. זה לא פייר. בכלל בחיים כדאי לדעת שאם רוצים לרתום מישהו, אז צריכים לשתף אותו. תמיד ככה, זה גם בצוות עובדים, זה גם בסניף, בכל דבר. אם רוצים אותו רתום, אז שתפי אותו. כן. יש כאן המון רצפה. פה, 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 פה. טוב. בסדר, בסדר, כל בסדר.
אני לא רוצה להיות בפריסה, אבל גם אני שמה לב שאני רוצה להיות בפריסה, אבל גם אני מפתחת
תלות בדעות
שלכם. יש לי כזה... אולי אני אלך לג'אז איתו, איתה. כן. אז יודעים לעשות את זה בימים נכון. שההורים יהיו... לא רק ההורים, גם...
בכלל. שאלה. איך יוצרים מצב שמרוב שיתוף והתייעזות אני לא אאבד את הבחירה שלי, את המקום שלי בסיפור? כי לפעמים מרוב עצות אני מתבלבלת. תשובה, אין צורך להתייעץ על כל שלב ושלב, על כל סנטימטר. אבל כשמשהו אסטרטגי קורה, כדאי כן לא להתייעץ כל כך, גם להתייעץ, אבל בטח לשתף. לא יכול להיות שאני אבוא להורים רק שיש משהו כבר פורמלי, כבר סגור. אז כדאי לשתף. לא חובה לשמוע בכל ההורים, אבל כדאי מאוד להקשיב, כי הם, בעלי, הם א' מנוסים, יותר ממך, ב' הם דואגים לך. כדאי לשמוע עוד דעה. יכול להיות שהם לא בראש שלך, שהם לא מבינים עד הסוף מה את מחפשת. תמיד כדאי לשמוע לא חובה לציית, אין חובת ציות להורים. בכל אופן, הגענו לבורט אחרי ששוב, את אמרת לנו שלך ולשלו, אתם אמרתם לשניהם, ואז הם בעצם נפגשים, ואז זה באמת כאילו מפגש שהוא ממש טקסי, זאת אומרת, אין פה סיכונים יותר מדי. ופה יש להם שתי אפשרויות, אפשרות אחת שעושים גם פגישת משפחות וגם סוגרים את הקטע הכספי ואפילו גם מביאים את החברים לאיזה ביסקוויט משהו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שעושים את זה רק טקסי, ואת החשבונות אחרי זה סוגרים אחרי שבוע, האבות מתגשים באיזה לא יודע איפה, ושם סוגרים את העניינים. בכל מקרה כדאי שבתחום הכספי את לא תהיה שותפה, כי את לא מבינה בזה, לא את ולא החתן שיחיה כנראה שהוא לא מבין בזה. אז כדאי בקטע הזה של אם יש דיון על הכסף, לא להיות שם באזור. להגיד שאתם מתרגשים, אתם לא יודע מה חם לכם, חנוק. לתת להם להסתדר בהקשר הזה, כי הם יודעים די טוב להסתדר לבד. הגענו לאירוסין, אני קצת מדלג. מאוד חשוב להתרכז בדבר האמיתי. ולא שמרוב עצים לא יראו את היער. הכוונה, יש פה הפקה של ערב. ערב מאוד חשוב, ערב החתונה. יש בו דבר שהוא יותר חשוב אפילו מהערב הזה, זה החתונה בעצמה, שבית הולך להיבנות כאן. כדאי מאוד להקדיש זמן בתקופת האירוסין כדי להתחתן. כלומר, לפחות פעם בשבוע, אני יודע שיש כאלה, יש כמה חוברות שיצאו על זה, שמאז האירוסין אין טעם להיפגש. הוא כבר בחר, נגמר. לא יודע, אני חושב שבדור שלנו זה אין כל כך הרבה אנשים, כולל תלמידיו של אותו רב שעומדים בדבר הזה. אנחנו צריכים להיפגש כדי לזכור מי החתן, כאילו, פשוט שבחופה לא מבלבל בטעות. אז לכן כדאי מאוד עצה טובה, לפחות פעם בשבוע פגישה נקייה, בלי הפקות, בלי טכני בכלל. את הטכני אפשר לחלק ביניכם או בזמן אחר, אבל שיהיה פעם בשבוע זמן להתחתן. זה חשוב, כי יש הרבה מאוד לחצים אחרי הרוסים, כל מיני בוחשים בקשר, הדודות, כל מיני. לכן מאוד כדאי שיהיה לכם גם זמן משלכם להצליח באמת ליצור יחד את החזון שלכם, את הדיבור ביניכם, את הצוות. הגענו לישורת האחרונה, דרך אגב מאוד מאוד כדאי כחלק מהחנות לחתונה להיזכר מי הביא אותך עד הלום ולהכיר לו תודה גם למי שהכיר ביניכם, וזה דורש מתנה גדולה, לא פופייס, מתנה גדולה שהיא תאפשר לבן אדם להמשיך להתאמץ על זה, כי זה מאוד מתסכל לשדך. יש הרבה אכזבות והרבה כעסים גם שכאילו כועסים עליו, איך הוא העיז, מה נראה לו שהוא יכיר לך את היצור הזה. אז כדי שיהיה לו גם מוטיבציה להמשיך, אז כדי לתת לו באמת מתנה גדולה. אז בציבור החרדי נוהגים 5,000 שקל מכל צד. $1,000 זה היה פעם, זה הפך 5,000 שקל מכל צד. אנחנו שוב צעד אחד אחורה, לא נורא, אבל צריכים שזה יהיה סכום כזה שלמשדך כדאי להמשיך להתאמץ על זה. וגם לך, הכרת הטוב, זה דבר מאוד חשוב. יש כאלה שאי אפשר לתת להם מתנה כספית, כמו עם אחותך שהתחלה לך על פני הכסף. יש כאלה שזה קצת פחות שייך, צריכים פתרון יצירתי שייתן לה מוטיבציה גדולה להמשיך, וגם הכרת הטוב, ביטוי של הכרת הטוב. עברנו את זה, יש גם עוד הכרת הטוב כלפי ההורים. מאוד חשוב לקנות מתנה להורים לפני החתונה. מתנה להורים, כי הם גידלו אותך, הם הביאו אותך עד הלום, באמת. אז ובוודאי שאם יש לך כל מיני אתגרים לחנך אותם, או כל מיני דברים, לא לפני החתונה. תדחי את זה לאחרי. בינתיים, לעת עתה. ישנם, זאת אומרת, כן, תקופות, זמנים שבהם לא מחנכים הורים. זאת אחת מהן. וגם הכרת הטוב כלפי כל מי שבאמת הוביל אותך עד היום. יש נטייה אצל אדם לסגור רק תחנה אחרונה. נולד בשבות רחל. אז זהו שלו. עבר גם ברוך השם, גם בית ספר, וגם אולפנה, וגם שירות לאומי בדרך כלל. וכדאי מאוד להכיר תודה למי שליווה אותך והשפיע עלייך אז. לא בטוח שכל אחד יצליח לבוא לחתונה שלך, עוד שלא. וזה בסדר גמור. אבל את מזמינה. הרבה אומרים, אני לא רוצה להטריח. תאמינו לי, אנשים מבוגרים יש להם יכולת החלטה כשלעצמם, כאילו. אם הוא לא יכול לבוא, אז הוא לא יבוא. אז הוא ישלח לך אס-אמס, אז הוא ישלח, לא יודע מה, איזה מכתב עם מישהו, הרים טלפון, זה בסדר גמור. את מזמינה, את אומרת, אתה או את משמעותיים לי, משמעותיים לי. הגענו לישורת האחרונה, רק נאמר במילה אחת, שבת קלה היא שבת חשובה מאוד. היא שבת שבה אנחנו בעצם סוגרים את המעגל, נקרא לזה הראשון של ילדות, ואנחנו פותחים את המעגל השני. מאוד חשוב שתהיה, זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי שבאמת שבת היא שורש ימי המעשה. כדאי שתהיה גם באופי, באווירה שהיא מתאימה לקלה. לכן לא שייך, לא מתחיל להיות שייך כל מיני סוגים של משחקים של שישית. אלא אם כן, את בשישית. אבל אם את כבר לא בשישית, אז כדאי מאוד להתבגר טיפה. גם לא פעם, זה עוד פעם חיקוי של מסיבת רווקים, של חילונים, שזה הפקרות מוחלטת. אז פה זה לא כזה מופקר, אבל זה משהו בסגנון, זה איזשהו סוג של השכבה, כאילו אבל על החברה, על עוד אחת שהייתה ואיננה עוד. לא זה הכוונה בכלל. הכוונה היא לבוא מתוך דיבוק חברים, מתוך שמחה, מתוך התרגשות, כי הם אלה שבנו אותך. אז לכן כדאי מאוד שמי שמרגן שבת קלה היא תהיה קשורה לאופי של הקלה דהיום, כאילו. ממש לא. ממש לא קריטי. אפשר עם ההורים, אפשר שבת לפני עם החברות, שבת אחרי עם ההורים. זה בעצם נולד ממנהג אשכנזים, שבשבת האחרונה לפני החתונה, ההורים של הקלה הולכים להורים של החתן. אז הבית ריק, והקלה מסיימת לבד, אז חברות באו אליה. זה הסיפור, כאילו. אז בינתיים לא הולכים להורים של החתן, והקלה לא לבד. אז היום עושים, כן, הפוך, הקלה מגרשת את ההורים, היא מסלקת אותם, שילכו לאן שהוא, והיא עושה שבת קלה. נו, אבל אם כבר עושים, אז לפחות שזה יהיה משהו שקשור לאופי של הקלה.
מה אתה אומר שיהיה קשור לאופי של הקלה?
שמחה בכובד ראש, שמחה בלי ליצנות שטותית. זאת אומרת, נניח לדוגמה, זה לא צריך לעניין כמה סוכר יש בנס קפה של החתן. זה לא מעניין, זה באמת, זה זול, כאילו, לדבר על זה. מבינה? באמת, כשעושים, כאילו, משחקי שבט מעלות, זה קצת מצחיק, עצוב, מצחיק עצוב ביחס לקלה, שתכף מתחתן, ועוד דקה תהיה אימא. אז לא, אפשר לשמוח, אבל אין צורך להיות כאילו פתטי. אין צורך לצחוק בבדיחות שכבר עברו מן העולם, כאילו. אפשר לגמרי לשמוח, ואפשר באמת להיות בנעימות, באווירה טובה. זה ממש בסדר גמור. רק אין צורך להגיע לכל מיני דברים שבאמת הפעלות של גיל הרך. הגענו ל... כן. כן. התשובה היא שכן. התשובה היא שכן. שיש עניין ביום של החתונה שיהיה ליווי. למה? כי חתן נקרא מלך וכלה נקראת מלכה. זה אחד. וב' יש גם איזה עניין, על פי הלכה, שבזמן כזה מכונן, לפעמים יש... צריכים שמירה בקיצור. צריכים שמירה. לכן נוהגים שכן, שיש ליווי לחתן ולכלה. הגענו ליום החתונה. ביום החתונה מאוד מאוד כדאי שתהיה פרופורציה נכונה בין הצד של התוכן לצד של הטכני. לא יכול להיות שביום החתונה כל תשומת הלב תהיה אך ורק לטכני. זה לא יכול להיות. אז ברוך השם, השנים האחרונות יש הרבה, זה יותר ויותר נפוץ מנהג שעוברים הכנות טכניות בבית ולא בכל מיני סטודיואים למיניהם. זה מצוין. כדאי שיהיה גם זמן שבו את יכולה בנחל לפי מנחה, לעשות חשבון נפש, לסגור את המעגל הקודם, לפתוח את המעגל הבא. הגענו לכיסא קלה. כיסא קלה זה שוב זמן טוב שבו הקלה יוצאת מעזרת אנשים, כאילו, אל החופה. חברות, קרובות משפחה, מאוד כדאי שזה יהיה באופן כזה שאפשר לשיר ולשמוח, בלי שיש הרגשה שהיא לא כך נעימה, שרואים, הרי אין היתר לרקוד בפני בנים כאילו בחתונה. אז כדאי שזה יהיה משהו שהוא באמת אזור, או עם מחיצה, או בחדר נפרד, שיהיה אפשר שם לרקוד ולשיר בנחת וחופשיות, בלי ברקסים כאילו. אז בהקשר הזה חכם עיניו בראשו, לחפש מקום כזה. במיוחד אם צריכים להתפלל בסמוך, ואי אפשר להתפלל כשיש קולות של שירת נשים באוזן, לכן או שמתפללים באזור אחר שלא שומעים אישה, או שהכיסא קלה הוא באזור אחר. ברוך השם היום יש מספיק אולמות גדולים, פעם זה היה משהו קטן כזה בחצר של הבית, היום ברוך השם יש באמת אולמות גדולים. מאוד כדאי שכשבוחרים אולם, לבחור אולם כזה שיש בו גם אפשרות למקם את כיסא הקלה לא בסמוך לתפילת ערבית. הגענו לכיסא קלה עצמו. בעצם החתן בכיסוי הינומה זה אמנם מאוד מרגש, אני יודע, במיוחד אחרי המנהג החסידי שגם ברוך השם פשט בכל עם ישראל שיש שבוע לפני שאנחנו לא בדיוק מפגשים, זה ממש מרגש, ממש, זה באמת מרגש. אבל זה לא העניין שלו, העניין של הינומה זה בעצם חופה לפי רוב הראשונים. זאת אומרת, החתן פורס כסותו או פורס כסות על הקלה, ובזה היא נכנסת לחופה. זה אירוע הלכתי. יש כלל בחיים, אנחנו לא מראים חיבה בפרסיה. שוב, ככל שחברים טובים יותר, אז צריכים פחות פרסומי ניסה לדברים האלה. ואפשר להיות חברים טובים גם בלי שכולם יודעים בדיוק על המילה מה אמרתי לה באוזן. לכן, כל מה שקשור לגילוי חיבה, זה בינו לבינה, במקום שהוא בינו לבינה. בחדר איחוד, בבית שלהם, במקומות שהם לא ציבוריים, בטח לא בחתונה כשישנם 500-600 איש סביבכם, זה לא מתאים, זה לא צנוע פשוט.
אבל אני
רוצה להחזיק ידיים. נגיע לתכף, עוד שנייה נגיע לשם. בכל אופן, אז אני ממש מבקש לתקן את החלומות כאילו. גם אם חשב, וואי, מה יהיה שם כשהוא מגיע על כנפי נשרים? פשוט, פשוט מאוד. הוא הולך לחסות את הינומה. זה מה שהוא הולך לעשות. כל השאר, תעשו את זה בזמן שלכם, במקום שלכם. לא בפני 500, זה גם באמת מנקה את הקשר. כי כשצריכים להראות לכולם כמה שאנחנו אוהבים, זה מתפנצ'ר הרבה מקרים. לכן כדאי מאוד לרדת מזה. יש לי כמה סיפורים, אבל אני אקצר. יש ברוך השם כמה הנהגות בחופה, גם שם החתן אמור לברך את רוב הברכות של החופה. גם את ברכת האירוסין, גם ברכות הנישואין. אלא מה? שהוא מתרגש. החתן מתרגש. לכן היום נהגו כמעט כולם, אולי כמה טוניסאים נוהגים עוד אחרת, כמה תימנים אולי, אבל כמעט כולם נוהגים שהרב מברך עבור החתן, כי הוא מתרגש. עכשיו, יש פה איזה בג קטן, כי הוא אמור להתרגש, כאילו. אז זה לא מתאים שפתאום, לפני שבירת הכוס, הוא פותח יום עיון, כאילו, על הקשר שבין הר הבית לגוש קטיף, לקבר יוסף, לבית של... יש רב, הרב יודע להגיד דברי תורה. עזוב, כאילו. ואת, אל תגידו לו להגיד, אפשר להגיד דברי תורה. בשער ברכות, יש כל השבוע, הוא יוכל לנסות להגיד דבר תורה. אם ייתנו לו, יבורך. לא תחת החופה, אין טעם. זה גם הופך את החתן מבעל השמחה לאמרגן של השמחה. לא כדאי. ובשולי הדברים אני רק אומר, לא כדאי שגם את תגידי דברי תורה. תחת החופה. יהיה לך מספיק הזדמנות להגיד דברי תורה, אין צורך. אני יודע שאת כתבת לעצמך ביומן כמה דברים, את רוצה להגיד לו את זה פעם אחת, כל כך שמחה שהוא יסכים להתחתן איתך, אני יודע, אני יודע. תעשי טובה, לא תחת החופה. תגידו את זה מתי שאת רוצה, לא תחת החופה. פשוט, א', מרוב עצים שוכחים את היער בעצמו, מרוב אפנינג כבר לא זוכים שיש פה עיקר בחופה הזאת, ב', יש לזה גם חוסר צניות, כי זה בפני מאות אנשים. לא כדאי להגיד דברים רומנטיים אחד לשני בפני מאות אנשים. למה? למה ברמקול? תגידי לו את זה באוזן אחר כך.
הרב כן יכול לומר
משהו. הרב יכול להגיד. הרב יכול להגיד. אבל גם הרב אומר דברים שהם קשורים לאירוע בכובד ראש. לא החתן ולא הקלה. הם אלה שלא צריכים להגיד. גם אצל הרב דרך אגב לא כדאי להגיע ליום עיון. באנו להתחתן כאילו. אז גם הרב צריך לזכור, בייחוד לפני השקיעה, כשעושים את זה נניח בקיץ, אז מה נעשה? השמש לא עובדת אצלך. אז זה קצת לגבי החופה. בסוף החופה, רק עוד מילה אחת, יש בחופה שלושה שלבים. יש קידושין, שנקרא אירוסין בחז"ל, יש נישואין, ויש הפסק באמצע. ההפסק הזה באמצע היה פעם שנה, או שנים אפילו. היום זה כמה דקות. שלב שבו עושים בעצם קידושין, הוא אוסר, האיש אוסר את האישה על כל העולם וגם על עצמו עדיין. היא אסורה לו. מתי היא כבר מותרת לו? אחרי ברכות הנישואין. שזה בעצם אחרי עוד 20 דקות, חצי שעה. רק כי כדאי לדעת, זה ככה ממש בראשי פרקים, שעד סוף השבע ברכות, יש כל דיני הרחקה נוהגים כרגיל, כמו כל זוג רווק. זאת אומרת, את אסורה לכל העולם וגם עליו. אחרי השבע ברכות, אתם כבר נשואים. לכן, בשלב שבו פורסים טלית, יש היום מנהג שגם כן פושט ברוך השם כאש בשדה קוצים. אם פעם זה היה רק חסידים, היום זה כבר ממש כמעט כולם, שהוא מברך שחיינו על בגד חדש, טלית הכוונה, ואז עוטף את הקלה איתו ביחד. זה בסדר, אבל זהו, כאילו, הוא שם את זה עליה בעדינות, הוא שם את זה מעליה ומוריד את זה. כל דיני הרחקה עדיין נוהגים. זה חשוב, כי, אז, קיצור, אני צריך להיות בכמה מאות חופות. מדי פעם רואים כאילו בגים כאלה קטנים, שהחתן שכח שזה אסור לו. ואז עומדים השאר הבחות יד ביד, כאילו, מה, תרגעו. אז זה נניח דוגמה לדבר הזה. מסוף ברכות הנישואין אתם כבר מותרים. ואז יש פעם אחת בפוסקים שכתוב שראוי ללכת יד ביד. רק הפעם. אמנם לא כולם נוהגים כך, אבל מי שנוהג יש מצד לומר שזה ראוי אפילו. למה? יש שתי סיבות. סיבה אחת היא לא משכנעת מי יודע מה בעיניי. זה כדי להוציא מהחשד של חופת נידה. מה זה חופת נידה? זה לא כל כך חשוב. יש אפשרות שתהיה חופה שבה האיש והאישה אסורים אחד לשני אחר כך, אז כדי שלא יהיה חשש כזה שיש מחלוקת ראשונים האם זה תקף בכלל, אז לכן חתמים יד ביד כדי שלא יהיה כזה חשד. זה אחד. ושניים, יותר משכנע, כי יש עניין שהחתן יכניס את הקלה לרשותו בעצמו. אז חדר ייחוד זה בעצם רשותו של החתן, הוא צריך להכניס אותה בעצמו, הכוונה ביד, כאילו, לתת ליד. אז לכן, זה זמן שבו נוהגים וראוי ללכת יד ביד. יש פוסקים שבאמת, גם מזה קצת הסתייגו, לרוב הפוסקים זה מותר ואפילו רצוי. זהו, וזה זה נגמר. אמנם יש כאלה שנוהגים גם אחר כך בערב של החופה, כשהם נפגשים, החתן והכלה, זה מעט מאוד זמן, אז גם יד ביד. נו, ניחא. זהו. בזה הסיפור הסתיים. כל גילוי חיבה שבפרסיה, זה מזייף אותו, זה כאילו מרוקן אותו. לכן קחי את זה בחשבון. לא צריכים להוכיח אהבה, אנחנו יודעים שאתם מוכיחים בשם, ברוך השם, אחרת לא הייתם מתחתנים. כן. זה לא קשור לזה. לפי כל הפוסקים עדיף לשבת מנפרד, אבל אם ההורים זה מאוד קשה להם, אז הם בעלי השמחה, הם לא עוד ארבע מנות, ולכן צריכים להתחשב בהם. לרקוד מעורב זה בלתי אפשרי, אי אפשר. לשבת במעורב זה במקרה הצורך, ודאי שעדיף לשבת בנפרד, ודאי שזה עדיף. אם זה לא אפשרי, כי ההורים מאוד מאוד חמים על זה, והמשפחות, אז בזה אנחנו הולכים לכולם. מקלים בדבר הזה. מכיוון שהם באמת בעלי השמחה ולא אנחנו. הם לא עוד ארבעה אורחים. הם ההורים שלנו, הם ממש המחותנים. למה? מכיוון שיש בעיה שכשאוכלים ביחד ושותים ביחד, יש קלות ראש. הקלות ראש היא דבר שהוא לא טוב, הוא לא בריא, אסור אותו. הוא אסור. אני לא יודע אם אתם ראיתם פעם איך זה עובד, כשנניח יושבים ביחד זוגות צעירים. 10 אנשים בשולחן, 5-5, מה בדיוק עובד שם? אם הם לא כאילו נזירים כולם. זה נניח דוגמה, המחשה למה ההלכה הסתייגה מזה מאוד. עד כדי כך שכתוב, שאם יושבים, זאת אומרת, אם זה באמת מעורב ויש קלות ראש, אז אי אפשר להגיד בחתונה שהשמחה במעונו. כי השם לא שמח בזה. ולכן מאוד כדאי לשבת בנפרד. אבל זה לא טוטלוסט, זה לא בכל מחיר. כי ההורים הם בעלי השמחה. ולכן אם ההורים בצער גדול מזה, אז זה ממש נתון משמעותי. עכשיו הגענו, כן.
שיש חלק שכאילו הבעל הוא
עושה
את האישה
על
כולם,
אבל
גם
צורה
לא.
נכון, קידושין.
אז מה העניין?
למשל, תמיד. לא. לפני כן היא הייתה מותרת. מה זה מותרת? היא הייתה בפוטנציאל כאילו כולם יכולים להתחתן איתה. אחרי הקידושין כולם לא יכולים להתחתן איתה יותר. וגם הוא אסור עליה בינתיים. זאת אומרת, אם נניח חלילה אדם קידש אישה ונפטר, יצחק גט. לא נפטר, סליחה, הלך כדי שישה ולא רוצה להתחתן, נניח בתוך כדי אומר, סליחה, בעצם אחרי התלית, וואלה, לא מתאים לי, אז היא צריכה עכשיו גט.
מה זה אומר?
קידוש, קידושים זה בעצם הטבעת. אחרי זה יש הפסק קטן של קריאת כתובה, מסירת הכתובה ותלית שהחיינו, ואז ברכות הנישואים. אז ההפסק הזה באמצע הוא מין כאילו זמן צינון כזה בין הקידושין והנישואין. כן.
בעניין של השבת
זה לא בדיוק ככה, כי אם זה באמת רק משפחה מצומצמת, אז ברור שזה אחרת. אבל אם זה המון משפחה, מאות אנשים משפחה, אז לא בדיוק פחות קלות ראש. אבל מה נעשה? אנחנו לא בעלי השמחה. ההורים הם בעלי השמחה. לכן בדבר הזה אנחנו צריכים ללכת בחוכמה. ולא יקוב הדין את ההר. אם זה משפחה גרעינית זה לא בעיה. אם זה משפחה שבין יהודים שניים, אז זה כבר אחרת. אז הסברתי, אמרתי, ודאי שראוי לך תחילה במספרים גדולים לשבת בנפרד. לא הכוונה משפחה גרעינית, הכוונה היא משפחה מורחבת ממש, מורחבת, מורחבת, מורחבת. שם כדאי מאוד ראוי לשבת בנפרד. אם זה מכל מיני סיבות בלתי אפשרי, אז יושבים ביחד.
הרב?
כן.
אפשר, כאילו זה ראוי שהמשפחה תרקוד ביחד בעזרת נשים?
ממש לא.
שהאבא, כאילו רק האבא והבנית?
תראו. פעם היה דבר כזה שנקרא הפסק מפחת. אם אתם ראיתם פעם אדמור, אז זה הפסק מפחת באורך של 20 מטר בערך. מחזיק, כאילו. חוט, ענק, גרטל, עצום. הכוונה היא שיש עניין שהאדמור או האבא משמח את הקלה, הוא לא רוקד איתה. אני לא חושב שיש עניין שהמשפחה של הקלה תרקוד איתה ביחד בעזרת נשים. מה הבעיה? להגיד שזה יארג ועל יעבור, לא יארג ועל יעבור. להגיד שזה מתאים, לא מתאים, מה העניין כאילו?
הקלה רוצה
לחיות עם האחים שלה ואבא שלה. דף
לחיות עם האחים שלה ואבא שלה
עכשיו? ברור.
זה לא דף המנוע.
לרקוד דווקא.
מה יש עוד עושים באירוע?
מה עוד עושים אחר באירוע?
אני כאילו לא שיש לי לא בחתונה. לא, מה הדחה? יש איזה עניין?
אין איסור גיאוגרפי. אבל כל זה, תראי, בדרך כלל המצב שנוצר זה ש... או באמת אולי ככה הצד אחד אחורה, טוב? כשהקלה מגיעה מכיסא קלה לכיוון החופה, אז מלווים אותה, נכון? מי מלווה אותה?
כל החברים של החתן.
החברים של החתן ומי עוד?
אבא
החברות של הכלה, נכון, יפה מאוד. עכשיו, החברות של הכלה מאוד שמחות. בצדק. שמחות. הן לא שמות לב לפעמים שאי אפשר לרקוד באזור כאילו, יודעת, כללי. וזה קורה, שהן פתאום מקפצות. לא מתאים. עכשיו, כשה... ולכן אגב, מאוד מאוד חשוב לדעת, לזכור את זה, שגם בתור כלה וגם בתור חברה של הכלה, תעשי טובה ואל תרקדי כאילו, כשכולם רואים אותך, זה לא מתאים. גם הכלה, את ממש נרגשת והכל, אז החתן יכול לרקוד, אבל הכלה הולכת, כאילו, לא רוקדת. מה, פסה? לא נורא, עם התחפוש הזה זה די מובן מאליו שאי אפשר לרקוד גם. בכל אופן, עכשיו אנחנו נחזור רגע למשפחה של הכלה. הרי זה ברור שבעזרת נשים יש גם חברות ויש מוזיקה. החברות רוקדות. יכולה עד מחרתיים להתחנן שלא ירקדו, זה לא יקרה. עכשיו זה לא נראה מתאים שאבא של הכלה והאחים של הכלה רוקדים עם עוד 200 בנות רוקדות. לא רוקדות. אינני יודע, לא הייתי שם. זה נכון. גילוי נאות זה הכל מסברה, לא מתוך ניסיון. מפסיקים לרקוד, לגמרי. לחיות כפיים.
אין.
אני אומר את ההרגשה שלי בסיפור, זה נראה לי קצת מין בשאינו מינו, כאילו. אם זה קריטי והכל סטרילי וכולם עכשיו חטפו אדמה עם ספריים כאלה, רק עכשיו, בסדר, נו. בסדר, עכשיו לא יהרג ואל יעבור. שנייה. הצלם.
לא, נגיד שזה צלמת אפילו, אבל אחרי זה היסטרית.
נכון. נכון. אז א', לגבי באמת צילום חתונה, יש היתר שנקרא עסוק במלאכתו. זאת אומרת, אדם שנניח עוסק במשהו שהוא דורש ריכוז, אז הוא לא פנוי כדי ליהנות מאותו קשר. לדוגמה, ראינו את זה ש... נגיעה שאסורה בין איש לאישה זאת נגיעה של חיבה ולא נגיעה שהיא לא של חיבה. לדוגמה, לבדוק דופק נניח זה לא של חיבה, גם אפילו לעזור למישהו שנניח נפל לקום ברחוב זה לא של חיבה. לכן באופן פשוט זה יהיה מותר. מה שאסור זה מגע של חיבה, גם זאת אומרת, צילום, זאת אומרת, לראות נשים רוקדות זה אסור. אבל אם האדם עסוק בעבודה שלו, אז זה מנטרל כאילו את היכולת ליהנות מזה כביכול. רק שנייה. עכשיו פה יש הבדל גדול בין נניח לדוגמה חובש או רופא מנתח לבין צלם וספר. למה? כי צלם וספר עוסקים, העניין שלהם, הם עובדים כאילו ביופי. הם עסוקים ביופי, הם לא עסוקים בטכני. נניח לדוגמה חובש, הוא צריך לחבוש פצע, אז הוא לא עסוק ביופי, הוא עסוק בפצע. צלם וספר עסוקים ביופי. לכן זה מאוד דחוק. זה אפילו יותר קשה מאשר מציל. איך אם מציל היה מציל באמת, כל הזמן, אז הוא היה פתור. כן, מתיר לו, כי הוא עסוק עכשיו כרגע בהצלה. הוא לא עסוק ביופי. צלם עסוק ביופי. לכן זה יותר בעייתי. ולכן ראוי שתהיה צלמת. ולא צלם. הבנתי, שנייה. עכשיו השאלה היא, מה קורה, הרי בסוף הייתה צלמת, אבל הסרט יוצא, הוא יוצא לכולם. תשובה, ברור שכדאי, אם סוחרים צלמת, שזה עידור מצווה דרך אגב, זה לא דין, זה עידור מצווה, אם באמת מהדרים בצלמת, אז צריכים להגיד מראש, לערוך שני סרטים, סרט אחד יותר מקוצר עבור כל העולם, וסרט שני, או איזה נספח, פרק נוסף, עבור נשים בלבד.
זה עולה יותר?
לא אמור לתת יותר. והטובים פשוט מראש. יש כמה פרקים בסרט, הפרק האחרון הוא נשים בלבד. את צודקת שאם רוצים שזה יהיה לא עוד עריכה שלמה, אלא רק נספח, אז זה קצת יוצא מהקשרו כאילו, כביכול. לא נורא. יש כאלה שבאמת יותר מהדרים. עושים שני סרטים כאילו. אחד לכל העולם, אחד רק נשים.
אז זה
זה אפשרי, לא יש עוד כמה גרושים, וזה ממש אפשרי לגמרי. היום, כשאתה הולך במחשב, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל, מכיוון שעושים את זה מראש לפי פרקים. אז פרק רק כתוב עליו לצפייה, לנשים בלבד. אם מישהו רוצה הוא מתעקש, זה בעיה שלו. אבל אם אני אמרתי, זה רק נשים, זה הכל השאר זה בסדר.
ולחתן אסור באותה מידה.
ממש באותה מידה. ממש באותה מידה. אחרונה, כן.
ניסיתי לעשות כל מיני פסוסים שבאים שדודים שלי באים אליי מחבקים אותי. אני אומרת שאני לא אוהבת שאני כבר גדולה ואני לא אוהבת. הוא אומר מה אכפת לי שאת לא אוהבת, אני דוד שלך ומחבק. עכשיו לא, אם אני אגיד שאני שומרת לו שזה יצור לו אנטי.
כן.
ואני לא רוצה להשיא את התורה, את התורה שלך.
כן.
אז מה שאחד החדים שלי
השאלה היא מה עושים בחתונה עם דודים שמתנפלים על הקלה? זה השאלה. כן, כאלה, שהם מתנפלים על הקלה. תשובה. שני נקרא איזה מעגלים. מעגל ראשון, אם זה נעשה, אני אמר את זה בכוחותך, אם זה נעשה נגד רצונך, זה לא בעיה שלך. אם את הבהרת שאת לא רוצה בזה, זה לא בעיה שלך. יש אבל עצות, איך מונים את זה בכל זאת. אפשר פשוט לשלוח מייל לפני החתונה. לדודים, תשמעו, אני מאוד אוהבת אתכם. רגע, אני מאוד אוהבת אתכם, מאוד רוצה שתבוא לי, לשמוח איתי, מאוד מחכה לזה, גאה בכם, מגעגעת אליכם, הכל, אבל זה לא צריך לבוא דווקא לידי ביטוי דרך חיבוק. אני חושב שאם זה יהיה מספיק מנומס ומדויק, רוב האנשים יבינו עניין. יש כאלה שלא. אלה שלא, אז רב וינר אומר עצה טובה, הוא אומר ככה, להחזיק ביד אחת את הזר פרחים של הקלה, ביד שנייה ערימת טישו. כל פעם שמישהו מגיע, לעשות אפצ'י, הוא יברח. לא עוזר. טוב. או להגיד לאמא של הקלה, לדבר עם האחים שלה, שירגעו. גם זה יכול להיות באמת, להגיד שמי, היא אוהבת אתכם באותה מידה, מה הקשר כאילו? דרך אגב, בהקשר הזה זה הרבה יותר מסובך עם דודים דתיים. כאלה שהם חילונים, הם מכבדים, היא כאלה חרדית. בסדר. אבל יש דתיים, הם מבינים עניין, אל תעבדי עליהם. הם למדו בישיבה, בכיתה א'. אז זה יותר מסובך. ופה צריכים להיות מספיק אסרטיבי, ונגיד, שמה, אני אוהבת אתכם באותה מידה ויותר. אבל זה לא אמור לבוא את הביטוי, דרך חיבוק. לי יש עוד אחת זקנה, זכרה לברכה, נפטרה לפני כמה חודשים. היינו ממש בקשר מצוין, הייתה ממש חשוכת בנים, לגמרי. זאת אומרת, היו לה ילדים והם נפטרו. והיא נפטרה בגיל 85 לפני כמה חודשים. ובשנים האחרונות, כשיש שמחות, חתונות של הילדים שלנו וכו', אז היא באה. אז לדודים שהם מעל גיל 80, שוב, לדודים שהם מעל גיל 80, יש עוד יותר, פשוט, נגיד לדודה מזל טוב, אני אומר לו ככה, מת עלייך, זהו, היא מבסוטית, אתה מבסוט, הכל בסדר גמור. בשלב מסוים היא הבינה את זה, היא חייכה, היא לא אהבה את זה דרך אגב, את הפטנטים האלה, אבל בסוף היא הבינה, בסוף ימיה היא הבינה. אז זה עוד דרך להגיד, אני אוהב אותך עד השמיים וחזרה. אבל מה זה קשור לחיבוקים דווקא? אז זה רק...
דודיה ואחיין זה לא נשאר?
תחשבי מה את הרגעת כשהדוד שלך יתנפל עלייך. אותו דבר, הוא מרגיש, הקטן הזה, כשאת קופצת עליו.
אבל יש אחד מהם שמותר, לא? דוד ואחיין זה לא נשאר. לא?
עד גיל מסוים, קטן מאוד מותר. מגיל מסוים, קטן מאוד, עבורך הוא תמיד יהיה קטן. רק תביני גם אותו, כאילו. עכשיו מסוים, את נראית לו דודה.
עד 13, לא? פחות
13. נו. נו. בואו, נתחיל בזה, נתחיל ב-13, טוב? יופי. דיברנו על זה בשעתו, נתחן העניין. אנחנו לא ממשיכים. רצינו עכשיו לעסוק בכיסוי ראש. טוב, אז אנחנו נרד מה... אחד הדברים שהם משתנים בחתונה, זה הנושא, אין פה מספיק צילומים נראה לי, צריכים לצלם עוד. אחד הדברים שמשתנים בחתונה, זה החיוב לחסות את הראש. אז ננסה ביחד להבין, הזמן קצר והמלאכה מרובה, קצת להבין את שורש האיסור, או את שורש החיוב נקרא לזה, לחסות הראש, ואת הגדרים של החיוב הזה. גם בגלל שאנחנו ברוך השם נמצאים בדור ברוך ניסיונות בכלל בחיים וגם בדבר הזה. הלכו לצלם עוד, תכף יגיעו בעזרת השם. רק נאמר ממש בעל פה, יש פה גמרא מסכת כתובות, שם עוסקים בהגדרה של דת משה ודת יהודית. רק נאמר את זה ממש בראשי פרקים, שיש שלושה מצבי צבירה. יש שיער פרוע, יש שיער לא פרוע אלא בצמת, זה נקרא בצמת, הכוונה זה בכיסוי ראש, הוא צומת אותו, הוא אוסף את השיער, הוא לא פרוע יותר. ויש כיסוי ראש. באופן פשוט האיסור המוחלט הוא בשיער פרוע. לכן כאשר אישה סוטה היא צריכה להגיע לבירור ב... אצל הכהן, כתוב הוא פרה את ראש האישה, שהוא פורע לגמרי את השיער שלה, זה גילוי ראש ממש. שיער שעשוף בצמת זה חצי כיסוי ראש, כאילו זה אומנם לא מכוסה לגמרי כי שערות בורחות וגם הוא לא ממש אטום, אבל הוא אוסף את השיער, הוא כאילו קולע אותו ביחד. זה נקרא דת יהודית, שאישה שנשואה שיצאה לשוק עם שיער שהוא לא פרוע אבל גם לא מכוסה, זה נקרא שהיא עברה על דת יהודית. באופן פשוט אסור לאישה לצאת לשוק בשיער כזה, בשיער שהוא אסוף בצמת. ודאי שאסור בשיער פרוע, זה ברור, וגם אסור בשיער שהוא אסוף בצמת. צמת, רק לוח, אתם זוכות את הערביות שלוחות עם הרצפה, לא, עם כזה מין כאילו משטח על הראש ועליו ענפים וכל מיני. אז יש מנהג ערביות שהיא גם סבלית, כאילו לא רק זה. אז מה היא עושה? יש כובע כזה, זה כמו כובע שנניח של משפטים, כזה כובע עם כזה משטח ענק, כאילו משטח סומבררו כזה, על הסומבררו שמים סחורות, כאילו לחם וחלב למעלה על הראש. אז הכובע הזה נקרא צמת, הוא צומת את השיער, הוא אוסף את השיער ועליו יש משטח, יש רצפה כזאת. אז באופן פשוט אסור לצאת בשיער שהוא לא ממש מכוסה, בטח לא לרשות הרבים, וגם אסור לצאת מחצר לחצר דרך מבוי. מבוי הכוונה סמטה כזאת שהיא לא בדיוק רשות הרבים, היא חצי רחוב, כמו רחוב הולנדי היום, משהו כזה, כאילו חצי כזה, זה לא ממש רחוב שעוברים בו המון אנשים, חצי רחוב. הכוונה של החצר באופן פשוט הייתה אז חצר פרטית שאפשר להיות בכביסה לדוגמה, לעשות שם כביסה, שזה אירוע שהוא לא צנוע מי יודע מה. הכוונה שכשעובדים על הכביסה זה לא כל כך צנוע. אז בחצר באופן כזה פשוט לא רואים שם, כי יש גדר, לא משנה, ולא רואים. אבל לעבור מחצר לחצר דרך מבוי זה כבר חצי רואים. אז אישה שעברה באופן כזה דרך מבוי מחצר לחצר, היא עברה על דת יהודית. היום זה ודאי לא שייך, כי היום גם בבית אנשים מגיעים הולכים. זה לא שהבית הוא נעול, הוא באמת סטרילי. הפעם היה איזשהו מנהג כזה שבתוך הבית אף אחד לא מגיע. בחצר לא רואים אותי. כשיש מבוי רואים אותי, בשוק עצמו ממש רואים. אז רק דקה, בעצם האיסור הגמור, איסור דאורייתא, זה ללכת עם ראש פרוע בשוק. יש דרגות משנה של ראש לא פרוע אלא ראש מכוסה חלקית, ושוק לא ממש אלא רק מבוי. זה בעצם שני צדדים להקל. הרמב״ם במקום מספר 2 אומר בצורה ברורה, לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש בשוק, אך אחת פנויה ואחת אשת איש. מה הכוונה? שחיוב כיסוי ראש והאיסור ללכת בראש פרוע בשוק היא גם לפנויה וגם לאשת איש. מה את שואלת? מה איתנו, נכון? מאיפה זה עכשיו כאילו נולד שרק אחרי החתונה? אז תכף נראה. דרך אגב, זה גם שולחן ערוך מפורש, מקום מספר 3, אותו סיפור בדיוק. אדם שרואה שיער של אישה, מקין אותו מכת מרדות, למה? אז זה אומר על האופי האיסור, שהוא איסור דרבנן כמובן, יפה. וכתוב שאסור ללכת פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש, זה שולחן ערוך מפורש. השאלה זה מה קרה, איך זה בעצם נולד, ההיתר הזה, שעד החתונה הולכים פרועי ראש בשוק. זה השאלה.
מה זה פרועי ראש?
ראש פזור, שר פזור.
אבל זה לחרדיות, הם לא הולכים עם שר פזור.
נגיע, זה גם כן, תדאגי. בכל אופן, בצורה פשוטה, נניח כל באישה ערווה, לא כל שנשואה בלבד, נכון? ושוק באישה ערווה זה לא כל שנשואה, וגם זרוע באישה ערווה. בשיער, באופן פשוט, שוב, בהלכה הפשוקה, הפסוקה, הפשוטה, אין חילוק בין אשת איש לבין אישה פנויה. משום מה, היום כולם נוהגים שעד החתונה לא הולכים בכיסוי ראש. תכף נראה למה. זה לא כזה... זה לא סיבה... זה לא כל כך משכנע דבר כזה. נכון, כי אם זה אסור, אז זה אסור. מה זאת אומרת? אז היא תמצא חן ככה, מה הבעיה? אז תכף נראה בעזרת השם את העניין. רק לפני כן אנחנו נראה את הטור, גם הטור אומר בדיוק אותו דבר, שוב, הרמב"ם, השולחן ערוך והטור אומרים בדיוק אותו דבר, שאיסור פריעת ראש, או האיסור ללכת בגילוי ראש בשוק, הוא גם לפנויה וגם לאשת איש. מצוין. אנחנו עכשיו עוברים למקור מספר 5, למטה ולמטה בצד ימין, בית שמואל, זה נושא כלים על השולחן ערוך. 5, למטה למטה, אחת פנויה, היינו אלמנה או... האלמנה או גרושה, אבל בתולה מותר. מה אומר הבית שמואל? יפה, שפנויה זה לא, לא, שזה שצריכים לחסות ראש גם פנויה, זה לא כל פנויה, אלא זה או גרושה או אלמנה. אבל בתולה לא. יפה. אז זה כתוב גם בכל הראשונים, שבעצם איסור, סליחה, חיוב כיסוי ראש או איסור גילוי הראש זה לא קשור לגיל של האדם אלא קשור לברית שאישה קוראת עם בעלה. מאיפה זה בא בשורש? ראינו פה הפעם, אתם זוכרות שישנם איסורים שלומדים אותם מפסוק שעוסק בגנאי של הדבר, כמו שוק באישה ערבה. שוק זה חרפה, לעומת שיער, שזה קשור לקשר שבין הדוד לבין הרעיה, בשיר השירים. אז מכאן עומדים הראשונים, שאיסור או חיוב כיסוי הראש, הוא רק לאישה שחוותה איזושהי ברית עם איש. אז גם גרושה ואלמנה הם חייבות כיסוי ראש, אבל לא בתולה, אומר הבית שמואל, וכך דרך אגב פוסקים כל האחרונים, גם מקום מספר 6, אותו סיפור.
יש אתרים בגרושה
ואלמנה. באופן פשוט גרושה ואלמנה צריכה כיסוי ראש. את צודקת שכיוון שחובת כיסוי הראש, ראינו עכשיו שהיא חובה שקשורה למצב סבירה מסוים, זה יותר קל מאשר איסור שוק באישה ערבה לדוגמה, ולכן יש פוסקים שאמרו שאם הדבר הזה הוא צורך אמיתי בשבילה, אז יש מקום להתיר. זה לא אומר שזה יותר גורף. אין יותר גורף.
מקרה לגופו,
בדיוק. זאת אומרת, באופן פשוט, אם אישה צריכה, והדבר הזה מעכב אותה לבנות בית בישראל, אז יש מקום בהחלט, יש מקום בצורך לפעמים להתיר. אבל זה יותר ספציפי. אז באופן פשוט, אישה שהיא חייבת בכיסוי ראש, זה לא בתולה, אלא או שהיא גרושה או שהיא אלמנה, או אשת איש כמובן. יש עוד נפקא מינה דרך אגב, מה קורה כאשר... נניח אישה היא נשואה והיא עדיין בתולה, כמו ממש, כמו כדוגמה ליל החתונה, נכון? ליל החתונה, כדוגמה, האם אישה צריכה כיסוי ראש מהחופה? או כיסוי ראש מאחרי חדר ייחוד, או כיסוי ראש מלמחרת בבוקר. זה נניח אחת השאלות. לרוב רובם של הפוסקים, באופן פשוט, אישה לא חייב כיסוי ראש עד למחרת בבוקר, בגלל הדבר הזה. אז זה גם לחומרה וזה גם לכולה. לחומרה בנושא של אישה גרושה או אלמנה, לכולה בעניין של עוד נניח של באמת בתולה, אף פי שהיא נשואה. כן, אז זה בעצם הסייג הראשון, שחיוב כיסוי הראש הוא רק לגבי בעולה או גרושה או אלמנה או אשת איש. כן.
הקלה
צריכה להיות עם מגובה כל ה... נגיע תכף, זאת השם. בכל אופן, יש איזשהו פער, נקרא לזה, בין פשט הפסוק או פשט האיסור לפי הרמב"ם, שולחן ערוך והטור, לבין הלכה למעשה שמאוד הקטינה את זה. אמרה שלא כל בת צריכה לחסות ראש, אלא רק אישה בעולה, שוב, לא בתולה, אלא או גרושה או אלמנה או אשת איש. וכך פוסקים כל האחרונים מתחילה ועד סוף. אמנם היו מנהגים כאלה בגלויות ישראל השונות, היו מנהגים שמגיל 12 מכסים את הראש, דרך אגב, גם אצל יוצאי תימן וגם בתוניס נהגו ככה, שאישה מגיל 12 מכסה את הראש שלה. גם היום דרך אגב יש פוסקים שאומרים שכשאישה שהיא פנויה, שהיא רווקה, לומדת תורה או מתפללת, היא צריכה לחסות את הראש שלה לכל הפחות בכיפה. לכן יש כאלה בשס, זה הרבה ככה נהוג, שבזמן התפילה יש כיפה בוחרית אותי? לא, לא נראה לך. רפורמיות, בדיוק. נשות הכותל בקטע הטוב, מה שנקרא. כן. בכל אופן הזה, סיכום של העניין, רק בשביל ההשלמה של הסיפור, יש מקום מספר 7, מסכת יומה, שכולם למדו אותו בתיכון, ולכולם נראה לי עשו מה שנקרא צדיק גוזר, גזרו את המדרש באמצע. אני נראה עכשיו את ההמשך של המדרש. אנחנו במקום מספר 7 בצד שמאל למעלה, מסכת יומה בדף מ"ז עמוד א', בכבוד.
תנו אדוני, 7 בנים היו לה לתמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימיי לא ראו קורות ביתי כלאי שערי.
נקודה. עד כאן למדתם, נכון? אמרו שהיו 7 בנים שכולם היו כהנים גדולים. אני לא עכשיו אדון איך זה קרה. כששבעה בנים שימשו כולם כהונה גדולה, זה אומר ש6 מתו מביניהם, נכון? לא נעים. או לכל הפחות נטמעו. היו, זאת אומרת, טמאים. בכל אופן, איך זכית לזה? אמרה להם שגם קורות ביתי לא ראו שערות ראשי. שזה דרגה. זה לא בגלל שמישהו ראה, אלא אפילו הבית לא ראה. זה מין צניעות כאילו עצמית כזאת. רש"י אומר שכיוון שהיא הייתה ממש צנועה, אז כהן גדול שהוא לפני ולפנים, זה מתאים כאילו, שהוא פנימי. אז גם היא הייתה פנימית. מצוין. אז בעצם מצוות כיסוי ראש מצד הדין זה בשוק. מצד המעלה שבזה, גם בבית לבד, יש עניין חסות הראש. אבל יש עוד 6 מילים. 7. אמרו לה?
אמרו לה, הרבה הסוכן ולא הועילו.
מה הכוונה? לא קיבלו את הסיפור, נכון? זה לא הסבר טוב. כי הרבה עשו ככה ולא הועיל. סימן שהצד הטכני הוא לא מה שקובע, נכון? נכון? כי הרבה עשו ככה וזה לא עזר להם. אז כנראה שיש עוד משהו שהוא יותר עמוק. זה לא הבעיה שהאם קורות ביתי ראו שרות ראשי, אלא מי אני? זאת אומרת, יש אפשרות לנהוג בעצמי ואת לא תהיה צנועה באמת. יש אפשרות להיות צנועה, זאת אומרת, יש כאלה שבאמת באמת קורות ביתם לא ראו שרות השם וזה לא עזר להם, יש אחת שזה כן עזר לה, מכיוון שכנראה לא הסיפור הוא רק מעשית, אלא מי את. האם הדבר הזה הוא מבטא איזה רובד עמוק באישיות שלך, ולא רק משהו טכני. לכן אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. אז זה שאת זכית, זה לא רק בגלל ההיבט הטכני הזה, אלא גם ובעיקר בהיבט של עומק. באמת הבן שהצניעות היא דבר בינך לבין ריבונו של עולם, ולא רק בינך לבין האחר. דרך אגב, בהקשר הזה הרבה טוענים היום שכיוון שהאיסור לגלות ראש הוא בשוק, אז אין בעיה כשאת בתוך הבית שלך להיות בלי כיסוי ראש, גם כאשר באים אורחים. הכוונה אחרי החתונה, כן? אחרי החתונה באים אורחים, את בתוך הבית שלך, את בלי כיסוי ראש. ודאי שזה הבל ורעות רוח, זה שטויות במיץ עגבניות. כי כל הסיפור זה כשלא רואים. זה כשאין חלון בבית, או כשיש וילון בבית, ואף אחד לא בתוך הבית, אז מדובר שאין איסור בדבר כשלעצמו. אבל בוודאי כשבאים אורחים, אין בכלל שאלה, ברור שזה אסור. אסור באיסור גמור. או כשיש חשש לאורחים, לא חשש, אלא סיכוי לאורחים, יותר נכון. כי אורח זה לא חשש, נכון? אז יש גם מקרים שזה באמת לא נעים. ואני אסביר לך איך זה נראה מהזווית של האורח. אתה דופק בדלת, אומר לך מי זה, ואז אתה אומר מי אתה, ואז עוד דממה, או רע של ריצה. כאילו זה לא נעים, באמת זה לא נעים, זה הרגשה מאוד לא נעימה. לכן מאוד כדאי, אני לא הכתובת להגיד לכם את זה, אבל מאוד כדאי, זה כל כך פשוט, לקנות כיסוי ראש אחרי החתונה ב-5 שקלים. כיסוי ראש נוח, כמו שמנתחים כזה, משהו בסגנון הזה, משהו קליל, ממש קליל. בסדר, בסדר, שלא כאילו, לא תצטרכי עכשיו להתחיל לרוץ כל הזמן. לא, זה בסדר גמור, זה בסדר. אמרתי לך, אם זה לא יודע מה, לוחץ, יש איזה קלסטרופוביה או משהו, אז כשתוך הבא, בשלט, לא יודע, מחבסת, קשה לך עם כל הסיפור, עם כל המטען הזה, תקני משהו פשוט, משהו קטן. קליל, שמאפשר כאילו לבית להתנהל נורמלי בלי ריצות, כאילו.
כן.
מה לגבי הלילה? באופן פשוט, בתוך קמחית היא לא הלכה, זה לא דין. אין דין כזה בחדרי חדרים, אין דין כזה. יש, היו נשים מיוחדות שנהגו לישון עם כיסוש גם בלילה. יש גם תקופות כאלה וכאלה, לא נרחיב כאן, אבל היו כאלה שנהגו להחמיר בדבר. זה כבר חומרה. ממש חומרה. בוודאי שזה לא עיקר הדין. עיקר הדין הוא מה שמותר מותר, מה שאסור אסור. מי שרוצה להחמיר תבוא לברכה. אם זה לא בא לידי ביטוי באיזשהו כאילו חיסרון אחר, אם זה לא בא על חשבון משהו אחר. כן. כן. חשש שביעית מה שנקרא, ביין. אני לא חשש סבל שביעית. כן, לא, דברי.
מה שכאילו
מול
הילדים בבית,
יודעים
שבבית יש רק
ילדים. כן. באופן פשוט זה מותר. שלי, האם זה טוב חינוכית? תלוי. אין צורך להיות בהיסטריה כמול הילדים שלך, כי זה מותר. אבל כדאי מאוד לחנך שאימא הולכת בצורה מכובדת גם מול הילדים שלה. להגיד לך שזה אסור, זה לא אסור. אין איסור כזה, אין איסור קרבה, אין איסור, נו, אין מניעת קרבה, אין הרחקה בין אמא לבין ילד. מותר לחבק אותו, מותר לחבק בכיסוי ראש לידו, מותר.
ומול אבא?
מול אבא. שאלה טובה, באופן פשוט אין איסור כזה. באופן של מנהג העולם נהגו לחסות הראש. אז אני אומר, אבא הכוונה שוב, בת התחתנה מול אבא שלה. אז מול אבא שלה אין חיוב, אין הכרח לחסות את הראש. אבל זה כדאי לחסות את הראש. אם קרה, רק שנייה, אם קרה, ובמקרה לא יודע מה, זה לא סוף העולם, לא עכשיו תעשי אבל על זה, לא קרה שום אסון. אבל באופן פשוט נוהגים לחסות ראש גם לפני אבא, למרות שאין אין אין איסור קרבה כאילו בין אבא לבין בת. אחים זה לא באותו משקל כל כך, זה אנחנו ראינו פה מזמן שאיסור חיבוק ונישוק מול אחים הוא קיים, איסור מול אבא הוא לא קיים. אז יש שוני בין סבא, אבא, בן ונכד לבין אח ואח, לבין אח כאילו. סבא זה כמו אבא, אבל שוב אין איסור ואין גם עניין. בסדר? נמשיך טיפה? כן. חברות. באופן פשוט, יש הבדל בין איסורים שהמקור שלהם זה חרפה. מול? באופן פשוט אסור. יותר אסור מאשר מול אבא. שוב, אחים כל קרבה של חיבה היא גנאי ומעשה איסור. כתוב שולחן ערוך, נכון, דוגמה, לחבק אח, שולחן ערוך פוסק שזה דבר איסור, מעשה טיפשים ומגונה, לא מומלץ. בקיצור, לאבא אין איסור כזה. רק נאמר, מה רציתי עוד להגיד על זה?
חברות.
יש איסורים כמו שוק באישה ערווה, שזה חרפה. גילוי שוק זה חרפה. אז גם מול חברות אנחנו בדרך כלל נמנעים. שוב, באופן מסוים יש גם גדרים של בת בפני בת בדרך כלל, כי זה לא נעים, כל מיני דברים. אני מעריך שככה זה קורה. מול בנות אין איסור לגלות את הראש. לכן יש כאלה, במיוחד נשים צעירות יותר, שזה קצת יותר קשה להם העניין של הכיסוי ראש, שבעזרת נשים בחתונות, נכון? אז מורידים כיסוי ראש כדי לכל להשתדל. אני לא יודע כמה זה טוב נפשית הדבר הזה. יש קטע כזה, אופנה כזאת, שהולכים כאילו אחרי הרחיצה ואז זורקים כיסוי ראש. לא הייתי שם, רק מהשמועה אני יודע. ובדרך כלל זה משהו שקשור באופן מסוים, אני לא יודע למה, אבל זה כנראה קשור יותר לאיך נאמר את זה בעדינות, לאנשי גבעות באופן מסוים, לא יודע למה, כנראה. אה, כי זה ענק. אז תראו, אני חושב שכדאי בדבר הזה ממש, אני חושב שזה כאילו משהו שצריכים להסתייג ממנו משתי סיבות. א', זה נראה לי לא עדין אחד, ואגב יש כאלה ולא מעט שגם כשהולכים לבריכה נפרדת רק עם הצילה ורק עם מוכרת ארטיקים ואין שאף בן באזור, אישה שמה כיסוי ראש, כי זה משהו שהוא כאילו הוא אישי. זה אחד. קל וחומר בחתונות, שסליחה שאני אומר, מאוד קשה למצוא חתונה שהיא 100% סטרילית. יש תמיד את המלצרים שעוברים דרך, והצלם שאיכשהו לא שם לב, והוא כן מצלם בסוף, והרב מלצרים, הערבי, שבכלל לא מבין מה קורה פה. למה? למה לך? כאילו, מה מכביד עלייך? כאילו? גם אם כבר, אם כבר רק נאמר, זהו, אז, אפרופו זה רק נאמר, זה אפשר לראות את זה הרבה בשבת בוגרות, זה משהו מדהים. הגברת התחתנה לפני חודש. עכשיו, סליחה שאני אומר, אני כבר התחתן לי ברוך השם, אני זוכר כמה שוקל כיסוי ראש. היא לא מפנה כלים. כל כבודה בת מלך פנימה, כבדה אש, כאילו לא זזה מהמקום. לא קרה כלום, כאילו באותו גיל, עם אותו כושר, כאילו בדיוק, עם עוד 110 גרם, כאילו, מה הסיפור? אז לכן, כאילו, אני חושב שזה משהו שהוא באמת דורש מקום כאילו בנפש, שהוא שומר על צעירות קצת, כאילו, על הגיל שלך, כאילו, לא, אל תהיה צעירה יותר, אבל גם לא יזדקן לפני הזמן. אז אני ממש חושב שכדאי בהקשר הזה לזרום. ואולי באמת להזכיר נקודה אחת, הזכרנו את זה בהקשר אחר, אמרנו שאם רוצים לנצח באמת את העניין, הבעיה בהלכות צניעות, שההרגשה של אדם שהוא הולך על פי גדרי הצניעות זה כבדות ועצבות. הוא מרגיש לא יפה, הוא מרגיש מכוער או מכוערת, מרגישים שזה כאילו אני קדוש מעונה, ואז תמיד זה יהיה קרב מאסף, תמיד זה יהיה משהו שבשעת כושר אני ישר זורק אותו. אם הייתי יכול להשתכנע שצנוע זה שיא היפה, זה ממש מצוין, אז לא היה כל הזמן איזה מין כאילו מלחמה בין הצנוע והיפה. הייתי ממש משוכנע שזה יפה, כאילו זה ממש אסתטי. מתי הבעיה? כשאני בתודעה חילונית בכלל אני חושב שלא צנוע זה יפה, ואני דתי, אז אני צריך להיות צנוע. אז אני באיזה מאבק כל הזמן. אם ננצח את זה, ניצחנו הכל. אם נבין שבאמת כיסוי ראש זה דבר כל כך, כאילו, אצילי, כל כך מכוון כאילו, שאורך השם, שהתחתנתי, ויש איזשהו משהו שהוא אישי ביני לבין בעלי, אז זה לא משהו שיחביד, וכל שנייה שיש לי הזדמנות אני ישר אזרוק אותו. הפוך, זה משהו שאני שמח בו, שאני עושה אותו בשמחה. זה קשור גם לבנות וגם לבנים דרך אגב. גם לבנים יש הרבה דברים כאלה שהם מכבידים בקיץ. לא יודע אם את ניסית פעם לבוש ציצית מצמר. לא כאן, פה זה עוד סבבה. ברמת השרון, נראה אותך. לא חייבים, רק תביא שגם לבנים יש קטעים כאלה.
ברור.
שהם כאילו ניסיון בקיץ.
אישה לא חייבת לשים אבא לראש.
כן. כן.
אבא, ברור, אני
בעד. אז רק אמרתי שיש דרגות בצניעות, כשאם רוצים באמת לנצח, אז הניצחון יעבור דרך ההבנה שזה לא מחיר. אני לא משלם פה איזה כאילו מס למען הדתיות שלי, אלא זה זכות. זה ממש מתאים, זה ממש, וגם כדאי שזה גם אסתטי, ואז לא יהיה לי את הניגודיות הזו בין כאילו להיות או יפה או הצנוע. רק נראה אולי בבקשה את מקום מספר 8, זה דרכי משה, זה הרמה. חבוד. וכן כתבנו לאל.
זה
איסור
ללכת בקריאת ראש, אלא דווקא לשוק, ולא נקט כאן לא תצא אלא למידק מינה. בצניעות.
מי האבה?
מי האבה, ששום אישה לא תראה שערה כלל אפילו בבית, וכמו שמצאנו במעשה דקמחית, שזכתה משום זה שיצאנו מנקון
מדלם. זאת אומרת, באמת הוא אומר, הדין הוא שרק בשוק יש איסור. אבל יש עניין, יש מידת צניעות, שגם בבית אישה לא תלך בגילוי ראש, גם לא בבית. באופן פשוט, זה שמה יבוא אורחים, או שמה, כן רואים מהחלון, מהדלת, ובעמוק יותר שבאמת יש כאן מידה של הצנעה שלא קשורה למי רואה אלא למי אני. כן, אמרו לי,
אני שואלת
אותם
גם אליי, בוא תגיע לזה, שלא תראה שום שערה, כי יש עניין של שתי
אצבעות משהו. נגיע תכף. עכשיו אנחנו הופכים דף ברשותכם, זה בדיוק הסיפור הבא. עד כמה לחסות ראש? כן,
עדיין לא הבנתי את הקטע, למה כאילו שאישה מתחתנת, פשוט
המסע הלא צנוע,
עד עכשיו
הוא היה סוף.
בסדר, כאילו, הבנתי
שיש יותר עם המקלימה. אז אמרנו שמכיוון שיסוד האיסור לגלות שיער ראש הוא בשיר השירים, מכאן למדו חז"ל שזה לא עניין עצמי, שחובת כיסוי היא מגיל 3 או מגיל 9 או מגיל 12, אלא זה קשור לקשר שבינה לבין בעלה. מכיוון שזה חלק מעיקר היופי של הבת, אז לכן אחרי החתונה או אחרי שהיא כבר יש לה ברית למישהו שהיה לה, אז היא צריכה לחסות את הראש שלה.
ואין עניין כאילו לפני החתונה זה שמור זה רק לבעל?
לא, אין עניין כזה. נגיע תכף שיש דעות שגם לפני החתונה יש משהו מזה, נגיע תכף. נגיע, אל תדאגי.
יש לי שאלה גם.
כן.
בהמשך של שמונה כתוב, במעשה, תשמעו, נעשה את הכתחית, שתוכל משום שתשפים ממנה כהנים גדולים.
כן.
זה קשור לשבע? כאילו, לה זה כן עבד?
דיברנו על זה. שאצלה זה כן עבד. אבל זה לא בגלל שהיא כיסתה את ראשה, כי אחרות גם עשו כך, ולא זכו לזה. זאת אומרת, יש כנראה משהו שהוא מעבר לעניין הטכני, שאם את גם כזאת וגם החזות חושך, אז את זכית. עכשיו אנחנו עוסקים בעד כמה, עד כמה צריכים לחסות הראש, א', מתוך נקרא איזו ההבנה באמת העקרונית, ובאמת המעשית, שמאוד קשה לחסות את כל השערות, כאילו. עד איפה, עד איזה רמה של שיער, כי הרי אני אזכיר רק שכל אדם בכל גיל, כולו מכוסה בשערות. עכשיו זה באיזה גודל ובאיזה כאילו גוון. אין, יש, כאן מרכף היד, שם אין שער בכלל. אבל כאילו עד איפה מכסים את הראש? עד איזה רמת שיער? אז בהקשר הזה ישנם שלוש שיטות, אנחנו תכף נראה.
הרב, יש לך משפטת כאילו עם השיחה לך? כאילו אם הסיבה זה כאילו שלא מרים את הראש כאילו אחר כך, כאילו השיער זה כאילו מה שיפה באישה, וכאילו אישה לא מרה על זה, סתם, אני לא מבינה בזה, כן, אבל זה נראה לי
למה חמוץ? כן, נכון.
זה ממש לא סוגרים לדבר, כי זה שיער בפרוזה, אתה יודע, זה נשמע לי
סוגר. כן, כן. אמרנו שיש בהלכות צניעות, יש שני נקרא לזה שבילים. ישנו שביל שאומר זה חרפה. אני אחשוק באישה ערווה, זה לא כי זה יפה, אלא כי זה דבר שהצניעות יפה לו. לדוגמה, גם גויים, כשהם הולכים לשירותים, זה בצנעה. למה? כי זה חלק מאוס באדם. אז יש דברים שהם דורשים הצנעה כי זה מאוס. יש חלקים שהם דורשים הצנעה לא כי זה מאוס, אלא כי זה משהו שהוא הדר. להגיד שזה הדבר הכי יפה, לא בטוח. להגיד שזה הדבר הכי בולט, לא בטוח. אבל יש משהו בזה שהוא כנראה פחות חרפה ויותר אישי כזה. כאילו, זה קשור לקשר האישי בינה. כנראה שיש תמיד בחיים, יש לא פלוג, כאילו. הכוונה, אי אפשר לבדוק את זה אחד לאחד, כאילו כל אחד בפני עצמו, אלא יש איזשהו כלל. בכלל, שיער לבת הוא דבר יקר. רק סיפור קצר, לפני כמה שנים שמעתי את הרב שמואל אליהו, באיזשהו שוט ברדיו, ומישהו שאל אותו, אומר לו, תראה, יש לאחרונה אופנה חדשה, מופקרת, של חור בראש, מה שנקרא. מה זה חור בראש? זה כיסוי ראש עם חור. אז היה חור, בינתיים זה נהיה ראש בחור, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק. אבל קיצור, אמר, צריכים לצאת נגד זה, כי זה ממש, זאת אומרת, מי שכאילו עושה את זה, זה ממש כאילו הכתעת הרבים. והרב שמואל אליהו, משך דקות ארוכות, נראה לי איזה 10 דקות לפחות, הסביר עד כמה, זה הניסיון הכי קשה בדור שלנו, עד כמה לבת לחסות את הראש שלה, זה קשה, 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 קשה. ואם בת מסכימה לחסות אפילו חלק מהראש שלה, מגיע לה צלש. לוותר ככה, כאילו, על דבר שהיא כל כך מחשיבה אותו, כל כך משמעותי לה, לוותר עליו כמה זה דבר גדול. זה 10 דקות. מה, גם חצי כיסוי ראש זה דבר מדהים, מגיע לה להדליק משואה. מגיע להדליק משואה. זהו, 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 זה עבר, זה עבר, זה עבר, זה עבר. זהו. אני לא מבין יותר, לא... מגיע לה להדליק משואה לדבר הזה. אחרי 10 דקות, הוא אומר, ודאי שאחרי שאנחנו משבחים אותה על זה שהיא ככה מצליחה לחסות את הראש שלה והכל, בוודאי שראוי להסביר לה בטוב טעם, בנעימות, כמה זה משמעותי שזה יהיה על פי הלכה. אבל זה לא דבר פשוט בכלל. זה שבת מסכימה לחסות את הראש שלה, זה דבר מדהים, באמת זה מדהים. זה ויתור גדול, ויתור עמוק, שיכול להיות שבהקשר הזה בן יכול פחות להבין את זה, כאילו. אוקיי, בכל אופן אני רוצה קצת להתקדם כי הזמן ממש קצר, אז אולי עוד כמה דקות יש. כן, רק מה שהוא הסביר זה שהגנאי הזה, הגנאי הזה מגיע אחרי שאני מבין כמה זה קשה לחסות הראש. עכשיו צריכים לפרגן עם מי שחסה את הראש, עכשיו צריכים להסביר עד כמה זה ממש חשוב ואפילו קריטי לחסות ראש על פי ההלכה. מהי ההלכה? איך נדע מה ההלכה? זה עכשיו 3 שיטות בפוסקים. כן,
מכתחילה
מדאורייתא
זה רק כאילו שיער לא פרוע, איך קפצו לכיסוי ראש?
אז לא קפצו, הסברנו, כי אמרנו שהגילוי ראש דאורייתא הוא שיער פרוע, אבל גדר כיסוי ראש הוא לא רק שיער שהוא לא פרוע, ולא רק צמת, אלא כיסוי. אז תהיה כך שכתוב בהלכה שאישה צריכה בעצם לחסות ראש שני כיסויים. אחד שהוא אוסף את השיער, ועוד אחד מכסה אותו. בכדי שאם אחד יתרופף או משהו כזה, אז יהיה כיסוי נוסף עדיין. אמנם היום, כשיש טריקו וסטרצ'ים כאלה וזה, זה קצת פחות קריטי 2. אבל...
איך קבעו את
או, אז כיוון שהשיער דורש כיסוי, וכיוון ששיער הוא דבר שמטבעו נוזל, לכן צריכים כיסוי ממש. רק אמרנו שכדי שהשיער ייחשב פרוע, זה לא רק שיער שלא ב-100% מכוסה, אלא שיער ממש פזור. זה שיא הגילוי. ועל פי הלכה הכיסוי, עכשיו אנחנו נראה, זה ממש כיסוי ראש, עד איזה רמה תכף נראה. יש בעצם ג' שיטות בין הפוסקים. דעת הרשב"א, הוא אומר שצריכים לחסות את כל השיער של האישה, מלבד שיער שלא מתכסה. כמה שהוא בורח, זאת אומרת, קצוות כאלה, שוונצים כאלה, הוא אומר, זה לא דורש כיסוי ראש. זאת אומרת, אין צורך לגלח, נניח, את מה שיוצא ממך כיסוי ראש, אלא זה שוונצים שהם לא, הם לא הם דורשים כיסוי בכלל. זה דעת הרשב"א. הדעה המקלה יותר, המהר"ם שקר, שהוא כאחד ה... לא, ממש לא, נראה. דעה ב', רק שנייה אחת, שהיא צפונה יותר, הוא אומר שיש... המהר"ם אל שקר, כן, אחד הפוסקים, זאת אומרת, ראשוני ה... האחרונים, הוא בעצם אומר שישנם בשיער, זה הולך לא בקו ישר אלא במין כזה, כאילו עיגול כזה, וזה נקרא צדעה, צדעיים. אז יש יותר, הוא אומר, שהצדעיים יהיו גלויים. יותר מזה, הוא אומר, שהיו כאלה שנהגו פעם, וזה אולי עכשיו קצת יותר באופנה, שאישה מכסה את כל הראש, והיא כן משאירה צדעיים עם בושם אפילו. זאת אומרת, משהו כאילו בצד, שהוא מראש לא דורש כיסוי ראש. זה הדעה הכי מקלה. דעה נוספת שהולכת באותו כיוון, זה הרב משה פיינשטיין, הוא אומר שמכיוון שיש מושג שנקרא טפח באישה ערווה, זה לא קיים בשום ערווה אחרת מלבד בשיער, שבשיער מותר עד טפח. בדרך כלל אמרנו כבר פעם שזה רק לעניין קריאת שמע ולאשתו, נכון? אז רב פיינשטיין מתיר את זה בשיער דווקא. מכיוון ששיער היא לא צריכה לעשות אותו, זאת אומרת, עד החתונה, אז זה מראש כולה. לכן הוא אומר שעד טפח לגלות שיער לכתחילה זה יהיה מותר. זה הדעה הכי מקלה שאני מכיר. הרב משה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים לפני שני דורות. טפח זה עד לטפח מרובע. זאת אומרת, אם טפח זה טפח, הטפח מרובע זה ככה, זה נקרא טפח מרובע, ככה. אז מכיוון שהאורך, כן, הראש, הוא שני טפחים בראש ממוצע, אז זה עד חצי טפח על שני טפחים. כי שניים כפול חצי, זה יוצא אחד, זה טפח. זה מכאן שתי האצבעות, שזה הדעה הכי מקלה בין הפוסקים, של עד כמה אפשר לגלות מהשיער של הראש. שוב, עד לכאן ראינו שלוש שיטות. שיטה ראשונה, הרשב"א, שאומר שמה שברח מהכיסוי ראש, הוא לא חייב בכיסוי. שיטה שנייה, של מהר"ם שקר, שאפשר מראש להשאיר צדעיים ולבשם אותם, אבל זה מעט מאוד. פה, בוא נעשה, שאם זה נח, הבד מכסה את הראש ככה, נשאר פה איזה מין כאילו קצה כזה, או פה הפאה, משהו כזה, זה נקרא צדעיים. ודעת הרב פיינשטיין, שאפשר להקל עד טפח מרובע. זאת אומרת, עד שתי אצבעות על שני טפחים. מכאן שתי אצבעות. דעת החתם סופר שנייה אחת, וכן פוסקים החסידים, וכן פוסקים המקובלים, שאסור לגלות אף שערה. ולכן בחב"ד מעדיפים פאה נוכרית, כדי שיהיה כיסוי שלם לגמרי, בלי אף שערה. שעדיף פאה על כיסוי ראש, מכיוון שאז אין שום בריחה של שום שיער, הכל מכוסה לגמרי. וכך נוהגים על פי החתם סופר, החסידים והמקובלים. אז שוב, ארבע שיטות. שיטה אחת אומרת, את מה שברח מותר לגלות. שיטה שנייה אומרת, שאפשר לגלות את הצדעיים. שיטה ג' אומרת עד טפח מרובע מותר. שיטה ד' אומרת הכל אסור לגמרי. זה בעצם ארבעת השיטות בכיסוי ראש. אני לא מכיר שיטה שיותר מקלה מאשר, אז אמרנו פאה, לדוגמה בחבד מעדיפים פאה נוכרית על פני כיסוי ראש, זה נקרא צדעי. אז זהו, פה צריכים איזשהו קצת, איך נאמר, קצת טקט. למה? כי בצדעים האלה כתוב שהבד, הכובע, לא מכסה. אבל אי אפשר עכשיו כאילו פעות באורך מטר, כי הרי בסוף זה אסור שזה יהיה מעל טפח. אז אם נפח הפעות זה גוזמבות כאלה, זה לא בדיוק פעות, זה כבר יותר מטפח, אז זה ודאי אסור. כל מה שהוא יתיר זה פחות מטפח כמובן. שאם משהו מסוים הראש לא מכסה אותו, הבד לא מכסה אותו, נו. אבל בטח זה לא אמור להיות משהו שהוא עצום כזה. אז לכן לא משהו עצום. מה שבטוח, רק שנייה אחת מכילה, שבטפח הזה הכל כלול. זאת אומרת, גם מה שאת כיסית וגילית בכוונה, גם מה שגילית בלא כוונה, בסוף 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 צריך להיות פחות מטפח. לכן תעשי טובה, אל תלכי על המילימטר. אפשר לקחת פשוט אצבע אחת על שני טפחים, ואז יש לך עוד כמה ספרים בשביל כל השוונצלח האלה האחרים. טפח זה ארבע אצבעות, זה טפח. שתי אצבעות זה חצי טפח.
כאילו,
אז כמה הוא אומר שהוא...
אין פה לוח, זה ממש חבל.
כאילו ככה
אצבע. זה טפח מרובע, בואו תראו, זה ריבוע. זה ריבוע, אם זה טפח, אז זה נקרא טפח מרובע. עכשיו, אם הראש היה ברוחב טפח, היה שגות עד טפח. אז הכל היה טוב, אבל הראש הלך הוא לא באורך טפח, בין אוזן לאוזן הוא שני טפחים. אז מה עושים? לוקחים חצי ופורסים אותו ככה, במקום ככה ריבוע ככה חצי טפח על שני טפחים. זה מה שמותר לגלות. עכשיו רק הבעיה היא שזה חייב להיות על כל הסיפור, כאילו אי אפשר לגלות גם פה טפח וגם פה טפח וגם פה טפח, אלא בסך הכל צריך להיות עד טפח מרובע. כיוון שאת לא מהנדסת וזה לא הולך בלייזר, לכן אל תהי קטנונית, תלכי על זה בגדלות. תקחי טווח ביטחון, ושגם אם יברח עוד איזה שוונץ בדרך, זה עדיין לא עבר את הטפח. זה הסיפור, כאילו אל תהי קטנונית, אל תחי על המילימטר. הרי את תמיד אמרת, נכון? בלי סנטימטרים וכל זה, אז אל תחי על סנטימטרים. כן,
לגבי
דקה, כן.
יש לי שתי שאלות.
כן.
אחת, אם אתה טפח ומחליטה איך לעשות עד הסוף, אם אתה שאלה תכנית, אבל אם אני מוזרה להוציא קורס, כי זה נפח של כן טפח.
אם זה פחות מטפח, אין הבדל בין קדימה לאחורה. אין הבדל כזה. רק אם מאחורה יוצאת עצמה ענקית באורך מטר, אז זה כבר הרבה יותר מטפח. זאת אומרת, צריכים שהנפח של מה שמגולה יהיה פחות מטפח. לא בשורשים של השיער, אלא באורך שלו, כאילו. אז זה צריך להיות משהו שהוא, לפי הדעה שמקלה, אפשר להיות עד טפח. זה מה שכתוב כאן. כן.
עכשיו לקחנו טפח ובעצם חילקנו אותו.
פרסנו אותו, נכון.
אבל נגיד, כשלמדנו על הלכות טפח
באישה ערווה,
אז לא חילקנו את הטפח לכל הנאה של שותף, אורך של טפח.
איפה? משמע ישראל, כן.
אז לא אמרנו שצריך לקחת טפח ולחלק אותו על כל המסגרת שעליה, פשוט אמרנו אורך של טפח.
הכוונה הייתה שם שאם יש טפח באישה שהיא אשתו בזמן קריאת שמע, אז אסור לקרוא את שמע כנגד טפח של אישה אשתו. גם שם דרך אגב, זה הכל ביחד. זאת אומרת, אם יש חצי טפח פה, חצי טפח שם, וזה ביחד באותו שדה ראייה, אז יהיה אסור גם כן, נכון? תודקת. גם יהיה אסור. הלכה למעשה, כן. יש כאלה שככה, נכון, נוהגות ככה.
כאילו, לא יודע, כאילו...
כן, כן.
כאילו זה מרגיש כזה, כאילו למה לא להגיד שאפשר?
כן,
כן. אתם רק קדושים, אבל לא קדושים.
כן. רק אמרתי, אמרתי, לא, לא. אמרתי, א', בדין זה מותר. מותר לגלות שיער בפני חברות, אמרתי שמותר. אלא מה? הזכרנו שבחתונות לפעמים, כשזורקים כיסוי ראש, אז עובר שם אל צו והצלם, ובסוף הריקודים, לך התחפשי את הכיסוי ראש שלך. אז אמרתי רק שבקטע הזה, זה נראה לי משהו שהוא כאילו קצת, איך נאמר, אגרסיבי טיפה. את ממש צודקת, ולכן כדאי מאוד להבחין בין דין וחסידות. הדבר הזה אינו דין. הדין אומר שרק בפני גברים צריכים לחסות את הראש. ולכן בבריכה של מצילה ומחרת ארטיקים וכל זה, אין חובת כיסוי ראש. אלא מה, את שנייה אחת מכילה, אלא מה, שלפעמים הרבה מאוד תלוי גם, בטווח הארוך, תלוי בכמה אני מרגיש בנוח עם הדבר, לא רק שמישהו רואה אותי, אלא כשלעצמי. לדוגמה, אני מעריך ככה, שגם בין חברות יש כללים, שיש דברים שלא מגלים בפני חברות גם. למה? כי יש צניעות אישית בסיסית, לא קשורה למי רואה אותי, אלא לא נעים לי. אז אמרתי רק שיש משהו בכיסור שיש נשים שגם אם הם יהיו בבריכה כזאת שאין בה בכלל גברים, הם לא הרגישו בנוח עם זה. זה לא חובה, זה לא דין באמת הדבר הזה. אבל יש משהו, איך נאמר, עדין יותר, זה שאני מרגיש לא בנוח בדבר שהוא בנפשי כאילו כביכול. חובה זה לא חובה. וצריכים באמת ממש להבחין, ובאמת, לטוב שאת ככה מעוררת לזה, יש הבחנה בין איסור לבין חסידות. פה זה חסידות. איסור זה גילוי ראש בפני גברים, בשוק. איסור זה גילוי ראש בפני אורחים בבית. מה אני אעשה? אני אשמח, אשמח מאוד לקבל מקור. אני אשמח מאוד לקבל מקור של, איך נאמר, של רב שהוא מעל גיל 80, אם אפשר. או 70. אורתודוקסי כמובן.
הרב, מוצר ללכת בשיטה, בקהילה, גם אם אני יודעת שהרב שלנו
כאילו,
אני שואלת,
לא. לא, באמת,
כאילו,
כאילו,
בסתם
בגלל
של שתי אצבעות וזה.
ברור שכן.
בעלי, לא יודע, לפי הרב,
ואני
חייבת לעשות לפי הרב, לא,
או שכאילו אני... קודם כל, לא חייבים לזה, זה רק זכות. זה זכות בחתונה, שיהיה לכם רב אחד. וכדאי מאוד, זה טבעו של עולם, שהרב של ה... בעל הוא הרב שלכם, זה נורמלי, זה בסדר גמור. אני מעריך שבעלך יהיה כזה חמוד שהוא יתחשב בך.
אבל אם הרב שלא אומר ככה, אז כאילו השאלה,
אז אני מאמין שגם הרב שלו, למחור שלך, הוא גם יבין שיש צדדים שונים. ונדמה לי שאם יש היום דעה מבוססת שאומרת להקל, אי אפשר למחוק אותה. אפשר לומר, אנחנו משתדלים מאוד להחמיר, אי אפשר לומר שמי שעובר על הדבר הזה הוא עובר איסור, כי יש דעה, הרב פיינשטיין הוא ודאי פוסק עם כתפיים רחבות מאוד, ולכן קשה מאוד לומר עד בלתי אפשרי לומר שמי שנוגד לפי הרב פיינשטיין עובר את איסור. אמנם החתם סופר מחמיר בזה, אמנם הבן איש חי מחמיר בזה, הרשב"א ודאי גם כן מחמיר בזה, הוא לא אומר עד טפח שתי אצבעות, אבל בוא נאמר, אני חושב שזה ממש ראוי בדור הזה להעמיד דברים על עיקר הדין, ומי שרוצה להחמיר, להסביר עד כמה זה חשוב, מי שיכול ורוצה להחמיר, תבוא עליו ברך. כן. סליחה, אני אתכף. עוד פעם? בפני אח. יש בהלכה כתוב לגבי נגיעה של חיבה באחים. שכן הוא פוסק לאיסור שאסור לחבק לנשק אח. אסור, שזה מגונה ומעשה איסור ומעשה טיפשים, הוא קורא לזה, זה איסור. אז אמרתי רק שגילוי ראש בפני אח זה לא בדיוק כמו חיבוק ונישוק, אבל זה משפחה דומה. אז אמרתי שישנו הבדל בין בפני אבא וסבא ובן ונכד לבין אח ואחות, שזה אחרת. לכן אם זה קרה באקראי אז לא צריך להתאבל על זה, אבל לא כשיטה. יעל, כן, בכבוד.
אני חושב שאלה לגבי האח והאח,
כאילו עסקנו בזה בשורה הצנית שלנו. כן. אז עדיין הוא פחות חושב לי. אם יש חובה של כיסוי, אז למה פאה היא לא מתקבלת? אוקיי, אז פשוט, פאה, באופן פשוט, אין הבדל בין פאה לבין כל בד אחר. כי השיער שאסור זה שיער שלה. גם שיער שלה, אם הוא נניח נגזר ונעשה פאה, הוא כבר לא איסור. אלא מה? שיש בעיה של הרהור. שכשאדם רואה דבר כזה, פאה כזאת שהיא נקרא זה מודרנית, מאוד מאוד נאה, אז זה נראה כמו שיער שלה ממש. כל גדולי הפוסקים אסרו פאות נוחיות כאלה. אגב, אל תצחקו, שנייה. בבני ברק כל הגדולים יוצאים נגד הפאות האלה. נגד, שזה איסור. למה? כי זה גורם להרהור עבירה. זה נראה ממש כמו שיער טבעי. אז אמנם זה לא שיער טבעי, אבל זה מעורר הרהור עבירה. יש בזה הרבה דוגמאות אחרות שגם הם היו בטוח אסורות. אלא מה? ההבדל הזה שבין פאה שהיא כמו מטאטא ישן לבין פאה שהיא כמו שיער טבעי, זה הבדל דק. קשה מאוד לתת פרמטרים ברורים איפה ההבדל הזה עובר, כאילו. רואים את ההבדל. יש פאה של זקנות, שזה רואים שזה פאה, אף אחד לא טועה בזה. יש פאה שנראית כמו שיער טבעי. מכיוון שקשה מאוד למדוד את הפרמטרים האלה, היו שאמרו, אל תיבשי פאה בכלל. גם לגבי הציבור החרדי, אתם, זה הפתעה אולי, לא כולם שומעים בקול הגדולים. ככה, מה נעשה? בין עניין פאות נוחיות, בין עניין סיגריות ועוד עניינים אחרים, זה קשה.
הרב מלובביץ' עכשיו דול דור, הוא ממש אמר לנשים
ללכת עם פאות
ולא עם כיסוי ראש,
בגלל
שהיא...
כן, אבל איזה פאות זה השאלה?
נתן הגדרה לאיזה פאה?
ברור שכן. ודאי שכן. אלא מה? שוב, היום יש כאלה שאומרים, תראה לאיפה הגענו. מכיוון שבאמת ההגדרה היא מאוד נזילה, נקרא לזה, אז קשה מאוד להכריע כאילו איפה הגבול עובר בדיוק. מתי זה כבר לא נחשב? ובאמת יש מקרים שאת בטח רואה, את עובדת ברחוב וקשה לך מאוד להחליט אם זה פאה או שיער. זה בעיה. אז אמרתי, עצם הפאה היא הידור, הבעיה היא בהירור שבזה. יש בכל דבר, ישנם שני צדדים. אז מצד כיסוי הראש זה הכי מכסה טוב שיש, מכסה מצוין את כל השערות של הראש. מצד שני, זה עלול ליצור הרהור עבירה. אז בדבר הזה צריכים פאה כזו שהיא לא תרתור עבירה. לדוגמה, הרב אליהו זצ"ל פסק שכדאי פאה נוחית של זקנות עם כובע קטן מעל, כדי שיהיה ברור שזה פאה. אז פעם היה כזה, זהו, פעם היה כזה מין אופנה כזאת של כאילו כובע קטנטן, כמו כיפה קטן מעל. יש להם עדיין? אוקיי. אז כדי שזה יהיה ברור שזה פאה, אז אשים כובע קטן. לא עשיתי כלום? אוקיי. טוב. זהו, לא שומעים. אולי יעשה אותם רעש, כן?
תעשי עכשיו. אז לא קשור לזה בכלל, קשור לשם.
טוב. בכל אופן, אז יש פה בעצם שני צדדים. צד אחד של האם הראש מכוסה, צד שני, האם הדבר הזה גורם לערעור עבירה. יש פאות שבהם הרווחנו מצד אחד, הפסדנו מצד שני. לכן, גדולי הפוסקים היו שאמרו, עדיף כיסוי ראש. ושיצאו כמה שערות מאשר פענוחית שנראית כמו שיער טבעי. כן.
אז מהבחינה הזאת מותר, רצוי ללכת עם פאה ומעט כיסוי ראש?
לא צריכים את כל הברדק הזה.
אבל זה מותר מבחינה הלכתית? או שזה...
מה, פאה ועוד כיסוי ראש מעליה, כאילו על הכל?
יש.
למה?
יש לנו שיער כיסוי ראש מעלה ומעט כיסוי ראש מעלה.
קטונתי, לא יודע. לא יודע, כי זה באמת נראה מאוד כמו שיער, נכון?
כן, בשיער. אבל אם העניין של כיסוי ראש הוא עצם הכיסוי, אז למה יש פה את העניין של רוב עברה? זה בדיוק כמו בגדים, לא?
כן.
נכון, אבל אין פה הגזמה.
אז יש בדבר הזה, שוב, ישנם שני צדדים. יש צד, האם השיער מכוסה? התשובה היא 100% מכוסה. האם הדבר נראה כמו שיער גלוי וזה יוצר עירור עבירה? התשובה היא שכן. יש גם דוגמאות אחרות, אבל זה קיצור, נניח חולצה שנראית לא כמו חולצה, זה איסור, נכון? למרות שהיא לא שקופה באמת, אבל נראית כמו שקופה. זה היה אסור, נכון? למה? הרי זה מכסה. אבל זה יוצר עירור עבירה. אז יש בלכות צניעות, יש כאילו שני סעיפים. סעיף אחד, האם אותו חלק מכוסה? התשובה היא מכוסה. ב', האם הדבר הזה הוא צנוע? האם זה גורם צניעות או גורם עירור עבירה? התשובה היא, זה עלול לגרום עירור עבירה. רק עוד ממש מילה לגבי בת רווקה. רק לפני כן שנייה אחת מכילה. יש מחלוקת הפוסקים מה קורה בחתונה. כשאישה כבר נשואה, אבל עוד לפני הלילה הראשון. יש פוסקים, כך נוהגים הרבה מאוד מאשכנזים, שגם אחרי חדר ייחוד אישה לא חייבת כיסוי ראש. עד למחרת בבוקר היא לא חייבת כיסוי ראש בכלל. וזה מצוין, זה בסדר גמור. יש חסידים שנהגו שכבר בחופה היא צריכה כיסוי ראש, ולכן יש כאלה שנהגו כבר מכיסא קלה, הקלה יושבת פה מראש עם פאה, כשבחופה היא תהיה מכוסת ראש. יש כאלה שנוהגים ככה. יש גם חסידים שאחרי חדר איחוד יוצאים עם כיסוי ראש. וכן לגבי הספרדים,
זה ככה.
מצוין. אז יש כזה מנהג, יש כזה מנהג יפה, ויש גם ספרדים ש... ויש גם ספרדים שאומרים, וישנם הספרדים שאומרים שאם היה חדר איחוד, זה דורש כיסוי ראש. ולכן ספרדים לא עושים חדר איחוד עם איחוד, אלא עושים חדר איחוד בלי איחוד, בכדי שהיא לא תהיה חייב כיסוי ראש אחר כך.
אז זה סתם חדר איחוד,
סתם חדר מנוחה. חדר מנוחה, בדיוק, נכון. זה חדר מנוחה בלי איחוד, בכוונה בלי איחוד. או דלת פתוחה. או שיש מישהו שהוא יכול תמיד להגיע בלי התראה מוקדמת. כן.
מותר להתאמת לו, אבל שיש עניין שגם הבית הוא נחשב
חופה. ולכן האישה
לא צריכה
לצאת
לחדר
איחוד
עם
הספרדים,
כי גם
שעושים
חדר איחוד עם איחוד, אז היא לא צריכה לצאת מכיסוי ראש.
בגלל שאב בעצם ספרדים, הבית הוא נחשב חופה.
בגלל
שאב בעצם ספרדים לא חושבים כך. לא, יש הבדל בין הרב עדס, לבין כל שאר פוסקים, לפי רוב פוסקי ספרד, הרב עובדיה, הרב אליהו, אם היה חדר איחוד צריכים כיסוי ראש. לכן עושים חדר איחוד בלי איחוד. יש פוסקים שטענו, מעטים ספרדים, שלמרות חדר איחוד, אין צורך בכיסוי ראש. אבל בהקשר הזה, לכל הדעות, למחרת בבוקר צריכים כיסוי ראש.
מה זאת אומרת בלי איחוד? לא נועלים?
לא נועלים. ושמישהו ספציפי אמרו לו, אתה יכול תמיד להיכנס בלי רשות, מתי שאתה רוצה, בלי התראה מוקדמת, ולכן אין איחוד. הוא לא חייב להיכנס, נכון, לא חייב להופיע, בדיוק. אז כן, עכשיו הגענו לאינומה. מכיוון שיש מחלוקת בין הפוסקים האם עדיף כיסוי ראש אחרי החופה או אחרי חדר איחוד או בכלל לא צריך, מה הפתרון? הפתרון הפשוט הוא לעשות משהו שהוא בערך. לדוגמה, בוודאי דרך אגב שאם בת נוהגת כשהיא רווקה ללכת בשיער אסוף ולא בשיער פזור, אין סיבה שדווקא בחתונה שלה היא תהיה בשיער פזור, נכון? אין סיבה. אז אם הולכים בשיער אסוף בחתונה או קלוע באופן מסוים, ואחרי חדר איחוד משאירים את האינומה שהיא קצת אטומה או כפולה והיא קצת גבוהה והיא מכסה את רוב הראש, לפחות השיער לא נקרא פרוע. לכן כדאי מאוד, ככה אנחנו אומרים בדרך כלל, שגם לפי השיטה שאישה חייבת בכיסוי ראש אחרי חדר איחוד, אם את משאירה אינומה גבוהה וקצת אטומה שמכסה את רוב הראש, זה פותר את הבעיה. לכן זה באמת מומלץ הדבר הזה. להגיד שזה חובה, לא חובה, כי יש פוסקים שמתירים עד בחר בוקר בלי כיסוי ראש בכלל. אבל אם רוצים לעשות את זה חובת אותה דעה, אפשר לעשות את זה חובה ככה: לקנות אינומה עבה יותר או כפולה ולהגביע אותה קצת שתהיה על רוב הראש, הרוב יהיה מכוסה, וככה פותרים את הבעיה ביום החתונה. לא בעיה, וככה יוצאים את החובה ביום החתונה. לגבי בת רווקה וכו', בזה באמת נסיים.
הרב אמר, לא נגע בפוסקים האשכנזים בעניין.
כן נגעתי, אמרתי שיש פוסקים אשכנזים שאומרים שעד מחר בבוקר לא עושים כיסוי ראש בכלל. לכן פוסק הרב כבבום שפירה, הוא אומר שאם בת מכסה את ראשה אז היא מוציאה לעז על ראשונים. לכן הוא אומר, אל תכסי את הראש אחרי עד הריחוד, ככה נהגו בירושלים, אשכנז, ככה נהגו. יש פוסקים שאומרים שאחרי חדר איחוד צריכים כבר כיסוי ראש, יש פוסקים שאומרים שכבר בחופה צריכים כיסוי ראש. לגבי בת רווקה, מקום מספר 16 בדף, זה למעלה למעלה בצד שמאל, אז פוסק הרב עובדיה יוסף שפשט המנהג שבת רווקה הולכת בגילוי ראש רגיל, מכיוון שכל הסיפור של כיסוי ראש הוא רק אמרנו קודם לא לבת בתולה. יש מחלוקת או ספק או שתי דעות בתוך הגן אברהם, האם בת רווקה היא צריכה בכל אופן שיער קלוע, האם אסור שיער פזור. יש דעה, מגן אברהם טוען שאסור שיער פזור, יש אחרונים אחרים שטוענים שמותר שיער פזור. לכן בת שהולכת עם שיער פזור, הדבר הזה הוא מותר על פי ההלכה. בת פזור הכוונה לגמרי, קלוע הכוונה שהוא אסוף, לא יודע, אסוף ולא פזור. אז אמרתי קודם, יש מחלוקת הפוסקים האם לבת רווקה, אמנם כיסוי ראש היא לא חייבת, השאלה האם היא חייבת שיער לפחות אסוף וקלוע או קלוע, או שגם זה היא לא חייבת ואפשר ממש פזור לגמרי. יש דעות כאלה וכאלה. אכן אם בת הולכת עם שיער פזור, הדבר הזה הוא על פי ההלכה. יש מחמירים, וכן באמת נוהגים בנך ב-100 שערים, שבת הולכת תמיד בשיער קלוע. מכירות, זוכרות? עם צמות, יפה מאוד.
כל אור של שיער?
אז גם בזה, שיער פרוע זה כשהוא יכול כאילו לזוז, להתפרע. יש טוענים שעד הכתפיים זה לא נקרא פזור. עד הכתפיים זה כבר נקרא זה. ובלי קשר, כדי רק לדעת, שאם נוסעים בטרמפים, ואין מזגן באוטו, אז יושבת קדימה ופותחים את החלון, לפעמים כל הכינים עפות על ההוא שמאחורה. אז רחמיו על כל מעשיו, בקיצור, רחמי על העוברי אורח מאחורייך. אז לכן שורה תחתונה לגבי בת, יש אמנם כאלה שבאמת החמירו על עצמם שבזמן תפילה היא שמה כובע או כיפה בוחרית או משהו כזה, בגלל הרב עובדיה יוסף שפוסק שככה צריכים על פי ההלכה. אז שוב, שני גדרים לגבי בת רווקה. גדר ראשון, יש מחייבים ללכת בשיער אסוף ולא בשיער פזור, כשהוא ארוך מעבר הכתפיים. גדר שני, יש שהחמירו שבזמן לימוד תורה ותפילה וקריאת שמע, גם בת רווקה מכסה את הראש, או ברכות, גם בת רווקה מכסה את ראשה. מי שלא נוהג ככה זה בסדר גמור, כי יש פוסקים שאמרו שאין צורך לא בזה ולא בזה. מי שכן נוהג ככה, על פי הפוסקים הללו תבוא עליה ברכה.
צ...
צניעות יתר ויראת שמיים. מה יש להשוות? אין מה להשוות בין הזיוף שלהם לבין הטהרה שלנו. אין קשר בין הדברים.